אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים. שלום לכם, אנחנו תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אפשר להאזין לנו בכל יום בשבע בבוקר בתדרים 104.9 ו-105.1, וגם שלום למאזיני רשת בית שמצטרפים אלינו. אני דודו ארז, והשבוע עסקנו בשלל עניינים. האם יש חיים בירח של צדק אירופה? תשובה לשאלה הזו נקבל בעתיד הלא רחוק, מיד נשמע את השיחה שערכנו עם פרופסור עודד אהרונסון על העניין הזה, וגם האם בקרוב האוקיינוסים ישטפו את ערי החוף ויטביעו את כולנו. וגם בענייני בריאות, נקבעו יעדים חדשים ונמוכים יותר לרמת קולסטרול בישראל, וגם ציפויים אנטי-בקטריאליים חדשים לשתלים רפואיים עשויים למנוע זיהומים, כך קובע מחקר ישראלי פורץ דרך. וגם מערכת שמבוססת על בינה מלאכותית עשויה לתקן טעויות במרשמים של רופאים, ומתברר שיש לא מעט כאלה בישראל. על פי הנתונים שנמסרו, יש כ-400,000 טעויות מרשם מסכנות חיים בישראל מדי שנה. וגם נכיר את המושג קור ביולוגי שמשמש לגידול עצות. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה, תודה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. ואנחנו עוברים אל השיחה הראשונה שערכנו עם ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע, פרופסור עודד אהרונסון. השבוע התבשרנו שהחברים בנאסא, סוכנות החלל האמריקאית, נאסא אישרה את משימת אירופה קליפר, רכב חלל שיחפש חיים, או סימני חיים ליתר דיוק, בירח אירופה, אחד הירחים של כוכב הלכת צדק, ירח שידוע במעטה הקרח שלו. המשימה תצא לפועל ב-2025, אולי קצת לפני, ועלותה כ-2 מיליארדי דולרים. הנה השיחה שערכנו עם פרופסור עודד אהרונסון.
שלום לך, כיף לשמוע אותך שוב.
אכן חזרנו, בין היתר עם הידיעה המרתקת הזו, למה דווקא אירופה, ירח של כוכב לכת צדק? למה דווקא שם יש הרבה ירחים להרבה כוכבי לכת?
תראה, אני יכול לעשות רשימה, אולי לספור על יד אחת את כל המקומות במערכת השמש, שבהם אני חושב שיש בכלל סיכוי למצוא חיים.
מעניין.
אני חושב שבראש הרשימה הזאת יש 2-3 אובייקטים מאדים, אירופה, אולי אנסלדוס, הירח של שבתאי, שבכל המקומות האלה אנחנו חושדים מכל מיני סיבות ישירות ולא ישירות שיש מים, מים נוזלים. כולנו חושבים שמים הם חומר הכרחי לחיים, לפחות לכל החיים שאנחנו מכירים בכדור הארץ, זה נכון, ולכן אנחנו משליחים שגם במקומות האלה צריך מים נוזלים. ובאירופה, אירופה הוא ירח של צדק, הוא אחד מארבעה ירחים של גלילאו, שגלילאו מצב, הוא נמצא במצב מאוד מאוד מיוחד, הוא מקיף את צדק, יש שני ירחים, אחד יותר קרוב לצדק ואחד יותר רחוק מצדק, גם כן ירחים גלילאים, שמשנים את המסלול שלו כל פעם שהם חולפים לידו, ומגדילים קצת את האליפטיות שלו, והדבר הזה גורם לגאות, והגאות, אנחנו יכולים לדבר על זה עוד, אבל אני אקצר, גורמת לחימום, והחימום, כולם חושבים, המיסו את הקרח של אירופה, שאנחנו רואים שמחסה את אירופה, כמו שאמרת, ומתחת לאותו כיסוי של הקרח, יש משהו כמו אולי 100 קילומטר של אוקיינוס, אוקיינוס מלוח.
היי, קודם כל, סקרנת מאוד עם התיאור הזה של שינוי המסלול. אנחנו מכירים תופעות כאלה בחלל? של ירחים, כן. שהמסלול שלהם משתנה, מעניין.
הכוחות האלה מאוד קטנים, אז זה לא קל לצפות בהם בכל אינטראקציה לחוד, אבל מה שאנחנו יכולים לראות זה שבסך הכל לאירופה נוצר מין אקסנטריות, המסלול שלו לא, שלה לא עגול לגמרי, הוא טיפה אליפטי, ובגלל שהוא טיפה אליפטי, הכוחות של הגאות והשפל הם לא לגמרי סימטריים, ולכן כמו שגם על כדור הארץ יש גאות ושפל ואפילו על הירח, כמו שפעם דיברנו יש גאות ושפל, גם על אירופה יש גאות ושפל מצדק, וזה מספיק. הכוחות האלה מספיקים בשביל לחמם את אירופה.
עכשיו, אמרת שאנחנו מחפשים מים, אנחנו יודעים שיש שם מים, אז מה עוד רוצים למצוא שם? דגים של ממש?
אז כן, אתה התחלת את הידיעה שאנחנו עוד כמה שנים כבר נמצא תשובה על השאלה של חיים, אני חושב שזה מעט אופטימי, אני חושב, אם תקרא את מה שנאסא כותבת, זה שהמשימה הזאת מיועדת למצוא עם התנאים שמתאימים לחיים, ולא למצוא חיים בעצמם. טוב, אני חושב שבשביל למצוא חיים בעצמם...
אם אנחנו כמובן נדייק, כל תוכניות הנגשת המדע יקרסו, אתה יודע, אנחנו חייבים להגזים כדי לייצר עניין.
אבל אני חייב לדייק.
נכון, אוקיי. אוקיי, אז אנחנו מדברים על תנאים לחיים, ואתה הזכרת בעיקר את עניין המים. ספר לנו מעט על אירופה קליפר, מה זה אותו, מהו אותו רכב חלל? הדבר הזה לא ינחת בשום מקום, נכון?
לא, אז זהו, בדיוק מה שהתחלתי להגיד. אני חושב שבשביל ממש לגלות סימנים של חיים, אנחנו צריכים למחות על פני השטח, וממש לטעום או להריח ולנתח את החומרים שנמצאים על פני השטח, אולי אפילו לצלול לתוך האוקיינוס, ויש גם רעיונות כאלה, לקדוח דרך הקרח ולהגיע לאוקיינוס. אני מאמין שנעשה את זה יום אחד, אבל כרגע בשביל לעשות משימה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, בכל זאת כסף כן משחק תפקיד, אז אנחנו טסים במסלול סביב צדק. הרעיון המקורי היה אפילו להקיף את אירופה, אבל בגלל שה סביבה של הקרינה של צדק כל כך אלימה, זה בלתי אפשרי, או זה פוגע בחללית.
מאיפה הקרינה הזו מגיעה באמת?
מאינטראקציות של שדות חלליים עם השדה המגנטי המאוד חזק של צדק.
אוקיי.
אז המשימה הזאת, קליפר, תקיף את צדק משהו כמו כמה עשרות פעמים, אני חושב ש-55 פעמים היא תחלוף ליד אירופה, וכל פעם שהיא תחלוף ליד אירופה, היא תצלם אותה, היא תשתמש במקם בשביל למדוד את עומק האוקיינוס, היא תיקח ספקטרות, יש לה מס ספקטרומטר שיכול ממש להריח את המולקולות שטסות בחלל ועפות מאירופה, וכך אפשר להבין אולי חלק מהמולקולות האלה עשויות מחומר אורגני, שזה גם יצביע על השאלה הגדולה, השאלה של חיים.
עכשיו, זה קורה ב-2025, היה שם גם סיוג שאולי זה יקרה כשנתיים לפני, נכון?
נכון, נכון. האמת זה סיפור מעניין, הלוח זמנים פה. כמה דברים צריכים לקרות? קודם כל, אפשר גם להזכיר שלאירופאים יש משימה שנקראת JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, שגם היא משימה שתטוס למערכת של צדק, ותמדוד טיפה את אירופה, יותר תתרכז בגנמיד, שזה ירח נוסף, זה שאמרתי לך שהוא קצת יותר רחוק מצדק, והאירופאים מתכוונים לשגר את החללית שלהם ב-22. עכשיו, אם האמריקאים יספיקו לבנות את החללית ולבנות את כלי השיגור הגדול שלהם, Space Launch Systems, זה כלי שיגור מאוד מאוד גדול, שאם יספיקו לבנות אותו עד 2023 וישגרו את קליפר עליו, אז האמריקאים ישיגו את האירופאים ויגיעו לאירופה ראשונים. אם הם לא יספיקו וישגרו ב-25, או אם הם יצטרכו להשתמש בכלי שיגור יותר קונבנציונלי שכבר קיים, אז המסלול ייקח יותר זמן לאירופה, כי השיגור יהיה פחות אנרגטי, לא נוכל לטוס ישר לאירופה, ואז האירופאים יקדימו את האמריקאים. יש פה מין מיני ספייס רייס שמתפתח.
מעניין מאוד. טוב, אז אנחנו נסיים בכך שאתה מאשר שנמצאו חיים באירופה הירח שמקיף את צדק.
בדיוק, אתה הבנת אותי נכון.
בדיוק, כן. כמובן לא, אנחנו אומרים למאזינים ולמאזינות.
אז זהו שלא.
זהו, כן, כן, ודאי. תודה רבה לך, פרופסור עודד אהרונסון. ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע. תודה מעומק הלב על השיחה הזו. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, האם בקרוב האוקיינוסים ישטפו את ערי החוף ויטביעו את כולנו, ההתחממות הגלובלית עשויה להרער, כך מתברר, את יציבות הסביבה הימית ולגרום להצפת ערי חוף ברחבי העולם. הדברים האלה עולים מתוך טיוטת דוח של האום שפורסמה, על פי הדוח מאות מיליוני בני אדם יאלצו לברוח מבתיהם בעקבות עליית פני הים. שוחחנו בעניין הזה עם דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה חלל, פרופסור יואב יאיר.
שלום דודו, שלום למאזינים.
קודם כל, מה הקשר הפיזי בין שינוי האקלים לבין הצפת ערי החוף?
כן, יש שני דברים שמתרחשים בו זמנית. עם עליית הטמפרטורה של המים, הם פשוט מתפשטים ומתרחבים. קוראים לזה התפשטות תרמלית, כמו שאנחנו יודעים בפיזיקה, דברים שמחממים אותם, הנפח שלהם גדל, האוקיינוסים התחממו בממוצע במעלה, אז הנפח של המים פשוט גדל. דבר נוסף הוא כמובן, וזה אתה וגם המאזינים יודעים, העלייה הכוללת בטמפרטורה, בייחוד בקווי רוחב צפוניים, כיפת הקרח הארקטית, הקרחונים בגרינלנד, איסלנד ובמקומות אחרים בעולם, פשוט מפשירים במהירות, מה שגורם לעליית המפלס, משום שמים שהיו בעבר על היבשה, על הרים, בקרחוני עד, פשוט מפשירים וזוגים חזרה אל האוקיינוסים ותורמים לעליית המפלס. המפלס בעשורים האחרונים עולה בקצב כמעט קבוע של 3 עד 4 מילימטר בשנה, וזאת התפשטות שחלקה כאמור נובעת מהתחממות המים, וחלקה האחר בערך מחצית מההפשרה של הקרחונים. מה שמדאיג הוא כמובן שזה לא הולך להיעצר, כי אנחנו לא רואים מגמה של התקוררות או של כפייה מחדש של הקרחונים בכתבים, ולכן צריך להיערך לבאות. ותלוי באיזה תרחיש של שינוי אקלים אנחנו מסתכלים, הערכות עד אמצע המאה נעות בין חצי מטר, יחסית למצב היום, לעד יותר ממטר וחצי בסוף המאה, בשנת 2100.
אז רגע, לפני שנדבר על פתרונות אפשריים, זה רלוונטי גם לישראל?
הכל רלוונטי לישראל, אם כי בחומרה פחות גדולה כנראה, הים התיכון בסופו של דבר הוא כמעט כמו אמבטיה שהפקק שלה בגיברלטר, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, חוק כלים שלובים, כל האוקיינוסים יעלו, גם הים התיכון יעלה, ולכן גם חופי ישראל ייפגעו. עכשיו, אני רוצה להזכיר שזה הגובה כשהים שקט, כאשר תהיינה סופות, ויהיו משברים וגלים גבוהים ורוחות עזות, אז אתה מתחיל מנקודה הרבה יותר גבוהה, נגיד בחצי מטר, ואז תוסיף על זה גלים של 2-3 מטרים בעת סופות חורף חזקות במזרח הים התיכון, או בסופות אדירות שתהיינה באוקיינוסים האחרים, ותכף נדבר אולי על משהו מאוד אקטואלי, כי דוריאן, סופת ההוריקן הראשונה, מגיע לחופי פלורידה, זה בדיוק מה שחוששים ממנו כל המדענים, ולמעשה קובעי המדיניות, כי לחופי האוקיינוסים והימים ברחבי העולם, שוכנים מאות מיליונים של בני אדם, והללו יצטרכו לנקוט עוד איזושהי פעולה, או פשוט, כמו שהמאמר שהתפרסם בסיינס לאחרונה, מציע פינוי מסודר והדרגתי של ערי החוף, פנימה אל תוך היבשה.
הבעיה עם שינוי האקלים היא לא בעיה חדשה, כשמדברים על התוצאות הקשות שלה, לרוב מדברים על העתיד הקצת יותר רחוק. כאן אנחנו מדברים כבר על השלכה מאוד מאוד פרקטית, על איום מיידי, על סכנה מיידית. מה אפשר לעשות מול הסכנה הספציפית הזו?
אז תראה, יש ערים שנערכות כבר מלקחי העבר, מאותן סופות שפקדו אותן, טייפונים, הוריקנים, ובונות מה שנקרא קירות שערה, the storm wall, לעשות הגבהה מלאכותית של מעין מזח עם בטון מסיבי שבולם את החדירה של מי הים בעת סופות ואת העלייה ההדרגתית, גם אפילו במחזורים הטבעיים השגרתיים של גאות ושפל, יש כבר ערים שמוצפות. ראה למשל, פלורידה, מיימי ביץ', מוצפת כשיש גאות גבוהה, כנ"ל ונציה, כנ"ל אלכסנדריה, שכנתנו מדרום, והדבר הזה הולך ולגבור, ובסופו של דבר, הפתרון הזה של בניית מחסמים וסחרים והגנות כמו איים מלאכותיים, רצועות של שוניות שתהיינה מעין מגן קדמי לפני עליית האוקיינוס, סופם להיכשל, זה יחזיק זמן מסוים, אולי יקנה לנו קצת 30, 40, 50 שנה, אבל בסופו של דבר, הים עולה והים יחסה, כי הוא כיסה כבר בעבר, וזה מה שיקרה בעתיד. ואני חושב שסיידרס ושותפיו, זה מחברי המאמר בסיינס, מציעים הסתכלות, איך לומר, כלכלית, מדינית, אולי אפילו מפוקחת, שאומרת למקבלי ההחלטות, תקשיבו, תסתכלו 50 שנה קדימה, חצי מבוסטון, ניו יורק, מיימי, לונדון, ואמסטרדם, ערי חוף שונות, רוטרדם, סליחה, תהיינה בקו המים או אפילו מתחתיו. וזה דבר שדורש הערכות ולא ריצה בפניקה כשהמים יגיעו.
טוב, מעורר מחשבות על היבשת העבודה אטלנטיס, אולי זה מה שקרה גם ליבשת האי.
שם אני חושב שזה היה יותר אירוע טקטוני, וגרם לאיזו שקיעה של אי או לצונמי כביר שקבר אחריו את האזור. זה כנראה בים התיכון שלנו, לפי המסופר, כן, המיתולוגיות השונות. אני חושב שמה שגורם להתחיל להדליק את האורות האדומים אצל מקבלי ההחלטות, זה ההבנה, שזה אומנם 4 מילימטר לשנה, אבל זה הולך להיות 100 או 200 שנה רצוף, זה לא הולך להיפסק. אז אתה יכול להגיד, שאחרים יעשו את זה, זה לא בקדנציה שלי, יטפלו בזה הדורות הבאים, אבל זה ברור שזה לא נכון, כי צריך כבר עכשיו להיערך לזה ולתכנן לקראת זה. אני יכול להגיד שאפילו חברות ביטוח בדרום ארצות הברית מסרבות לבטח נדלן שהוא קרוב מדי לקו המים בפלורידה או בארצות אחרות, במדינות אחרות, פשוט משום שהן מבינות שאין טעם לבטח את הנכסים האלה, כי הם יהרסו ויושמדו תוך 10-20 שנה. אז למה להשקיע כסף? כנ"ל בתשתיות. ויש היבט נוסף, דודו, וזה national security, הביטחון הלאומי. הרבה מאוד נכסים אסטרטגיים, רציפים של נמלים, בסיסי צוללות, בסיסי נוסעות מטוסים, כל הדברים האלה שיש בהם תשתיות עצומות שנבנו לאורך עשרות שנים, גם כן צריכים או להתפנות או לעבור בינוי מחודש ואדפטציה לעתיד, לגובה הגבוה יותר של מפלס האוקיינוסים 20 שנה מעכשיו, ואי אפשר להשאיר את זה, אתה יודע, לדורות הבאים. צריך להתחיל לעבוד על זה עכשיו.
תודה לך על הדברים האלה, פרופסור יואב יאיר. תודה רבה לך.
בשמחה, דודו, להתראות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, שלום גם למאזיני רשת ב' שמאזינים לנו כרגע, אני דודו ארז. יעדים חדשים נקבעו לרמת הקולסטרול בישראל, כך פורסם באתר ויינט. מדוע זה כל כך חשוב? שימו לב, אחד מכל ארבעה אנשים מעל גיל 45 בישראל סובל מיתר קולסטרול, ומחקרים מצביעים על קשר בין רמת קולסטרול גבוהה להגדלת הסיכון לסבול מאירוע לב ומשבץ מוחי. היעדים החדשים בישראל נקבעו בעקבות ההמלצה של האיגוד האירופי לקרדיולוגיה. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם מנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב, פרופסור ירון ארבל.
בוקר טוב.
מה זה אומר שקובעים יעדים חדשים ונמוכים יותר לרמת קולסטרול בישראל? הרי ברור שאופטימלית עדיף שלאנשים לא יהיה קולסטרול. מיד גם נבין באמצעותך מה זה בכלל קולסטרול.
אז זה באמת קצת מורכב ומעניין. הקולסטרול בעצם זה השומן שהגוף שלנו מייצר. עכשיו, חלקנו יש, אנחנו מייצרים יותר מדי קולסטרול, והקולסטרול הזה בעצם שוקע בעורקים ועושה סתימות. מה שבעצם השתנה השבוע זה שההנחיות החדשות באו בעקבות כמה מחקרים גדולים שפורסמו בשנים האחרונות, שהראו שאם אתה מוריד את הקולסטרול עוד יותר נמוך, אתה מונע מאנשים לפתח אירועים חוזרים של התקפי לב, שבץ מוחי ואפילו מוות. וזה בעצם המקור למה זה היעדים השתנו.
עכשיו, הגוף מייצר את זה או שאנחנו צורכים את זה ממקור חיצוני? כי אנחנו בדרך כלל מקשרים את זה לתזונה לא טובה או אלא עתירת שומן מהחי.
שאלה נהדרת, אז בעצם הקולסטרול, אנחנו יודעים שבערך 85% ממנו הגוף שלנו, בעצם הכבד מייצר, ורק 15% מושפע מתזונה, ולכן כשבא אליי מטופל שיש לו קולסטרול גבוה, אני יודע שגם אם הוא עכשיו יהיה סופר ילד טוב ויוכל רק דברים בריאים, בלי קולסטרול וכדומה, הקולסטרול שלו ירד, אבל ירד ב-10-15%, הוא לא ירד ב-50%.
אז איך אפשר בכל זאת להוריד את רמת הקולסטרול מלבד את תזונה?
אז פה בעצם נכנסות לעניין התרופות. היום בשוק הישראלי יש שלוש תרופות שונות שהוכחו במחקרים שמורידות את הקולסטרול כמובן, וכתוצאה מזה יש פחות אירועים לבביים, והיום בעצם האפשרויות שלנו הן הרבה יותר מנרחבות. פעם היה לנו רק קבוצה אחת של תרופות, והיום כבר יש לנו שלוש תרופות.
אני חושב שרבים מהמאזינים שמרו את ההגדרות קולסטרול טוב וקולסטרול רע. אתה יכול אולי להסביר לנו מה ההבדל בין השניים?
כן, אז בעצם כשאנחנו מסתברים על קולסטרול, אתם צריכים לחשוב על זה, זה כמו טיפות שומן שמשייטות לנו בדם. אז הקולסטרול הטוב זה טיפות השומן שיש להם נטייה, תחשבו שהן דביקות, אז הן נדבקות לדופן כלי דם, שוקעות ועושות לנו צפתימות. הקולסטרול הטוב, אם אתה רוצה לקרוא לזה, זה סוג של בועות שומן ריקות, שבעצם סופחות את השומן מדופן העורק, מחזירות אותו לכבד למחזור, ובעצם הן סוג של מנקות את העורקים שלנו. עכשיו, מה שקורה זה שאנחנו יודעים להוריד את הקולסטרול הרע, כמו שאמרתי, עם שלוש תרופות שונות. נכון להיום אין לנו עדיין פתרון לגרום שיהיה לך יותר קולסטרול טוב. אנחנו יודעים שהקולסטרול הטוב נקבע גנטית, אנחנו יודעים שלמשל לנשים יש קולסטרול טוב יותר גבוה מאשר גברים, זה אחת הסיבות למה יש להם פחות מחלות לב, אבל אנחנו לא יודעים להשפיע, אין לי היום תרופה שאני אתן לך, וכתוצאה מזה יהיה לך יותר קולסטרול טוב, ולכן יהיה לך פחות מחלות לב.
ונמצא איזשהו קשר בין התנהגות ספורטיבית לבין רמת קולסטרול?
כן, אז התנהגות ספורטיבית היא משפיעה על הקולסטרול, בצורה מתונה יחסית, אבל היא מורידה את הקולסטרול הרע, והיא מעלה את הקולסטרול הטוב. זו אחת הסיבות למה כשמישהו בא אלינו, אנחנו תמיד ממליצים לעשות פעילות גופנית, להקפיד על תזונה. יש לציין שההשפעות של גם התזונה וגם של הפעילות הגופנית, ספציפית על קולסטרול, להבדיל למשל מטריגליצרידים הסוכרים, אז בקולסטרול ההשפעות הן מתונות. ולכן אם למישהו יש מחלת לב כבר, לדוגמה עבר צנתור, עבר התקף לב, אנחנו תמיד נשלב את זה עם תרופות. מצד שני, אם לא עברת עדיין התקף לב, יש לך קולסטרול גבוה, אז חד משמעית אנחנו נמליץ לטיפולים לפעמים ותזונה, והרבה פעמים אפשר להימנע מתרופות.
לסיום, אנחנו חיים בעידן של קונספירציות, ואני בטוח שרבים חושבים, או היו שמועות שמופצות, שכל נושא הקולסטרול או רמת הקולסטרול הרצויה היא קונספירציה של חברות התרופות, שרוצות למכור כמה שיותר תרופות להורדת קולסטרול, למרות שזה לא באמת מזיק לנו. מה אתה אומר על העניין הזה?
אז קודם כל, זה מעניין. התיאוריה של הקונספירציה התחילה כשהיה לנו תרופה מסוג אחד. עכשיו יש לנו שלוש תרופות, וכל אחת מהן הוכחה במחקרים נפרדים במקומות שונים בעולם, שזה ככל שהקולסטרול יותר נמוך, זה יותר טוב. יתרה מזאת, שתי הקבוצות הראשונות כבר הן בלי פטנט, אז אין גם כל כך כסף, הן גנריות. והרבה מהמטופלים שלי בעצם, כשבא אליי מטופל ויש לו קולסטרול גבוה, והוא שואל אותי האם אני צריך טיפול או לא, אז העניין הקונספירציה תמיד נכנס לתמונה, ואז אני אומר, עזוב אותך מכל הדברים האלה, בוא נבדוק את סופה. ואז היום יש לנו אפשרויות נהדרות, אני יכול לעשות לך אולטרסאונד של אורכי הצוואר, אני יכול לעשות לך כל מיני דברים כאלה, ולראות ממש יש לך סתימות. ואז אם יש לך קולסטרול גבוה, ואני מוצא שיש לך התחלה של סתימות, ולא אכפת לך מה כתוב בדוקטור גוגל, אתה תיקח תרופה. ואם לא מצאתי סתימות, אז וואלה, אתה במקרה שלך, לא צריך תרופות.
טוב, תודה לך פרופסור ירון ארבל, מנהל יחידת המחקר בקרדיולוגיה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. תודה לך. שלום לכם, אנחנו תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים, אני דודו ארז. ציפויים אנטי-בקטריאליים חדשים לשתלים רפואיים עשויים למנוע זיהומים, כך קובע המחקר הישראלי פורץ דרך. אנחנו יודעים שההכנסה של כל עצם זר לגוף מביאה עם הסיכונים לזיהומים, וגם יוצרת בעיית איחוי בין השתל עצמו לרקמות הטבעיות של הגוף. כדי למנוע את התופעות הלא רצויות האלה, חוקרים עומלים בשנים האחרונות על פיתוח של ציפויים חכמים לשתלים. בין היתר, מה שהופך את הציפויים לחכמים, היא העובדה שמונעים זיהומים. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם החוקר במכון לכימיה של האוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור דני מנדלר, שאחראי על המחקר שפורסם.
שלום וברכה.
לפני שנלמד באמצעותך על הפיתוח שלך, בוא, אם תוכל לספר לנו מה היה עד עכשיו, מה היה עד לפיתוח זה.
טוב, אז קודם כל אני רוצה להזכיר בכל זאת את הסטודנט העיקרי שעסק בכך, בחור מאוד מוכשר בשם אורי גאולי. הוא אחראי לעבודה, הוא זה שעשה אותו בפועל. לגבי מה שקיים, שתלים, בעיקר שתלים אורתופדיים, הם בדרך כלל עשויים מטיטניום. הסיבה שהם עשויים מטיטניום היא שטיטניום קודם כל מתכת מאוד חזקה, לא כבדה, וגם הגוף אינו דוחה אותה, היא מה שקרוי ביוקומפטבילי. אבל הטיטניום יש בעיה אחת גדולה, והיא העובדה שהוא אינו מעודד גידול של עצם. עכשיו פה צריך להבין בכלל מהו שתל אורתופדי. שתל אורתופדי, הוא בדרך כלל מוסיפים אותו בניתוח, על מנת לאחות את העצם, ולמעשה אחרי חודשיים שלושה, השתל כבר אינו דרוש. כלומר, למעשה העצם גדלה, וזה בתנאי שהיא אכן גדלה על השתל. עד היום, למעשה, על מנת לעודד את הגידול של העצם, מה שהיו עושים, היו מצפים את הטיטניום, למעשה בתרכובת העיקרית שנמצאת בעצם, והוא הידרוקסיאפטית. הידרוקסיאפטית הוא המרכיב גם שמרכיב את השיניים שלנו, למעשה הרעיון הוא מאוד פשוט, ברגע שהשתל יהיה מצופה בהידרוקסיאפטית, שהוא המרכיב העיקרי של העצם, העצם תגדל היטב על השתל. הצורה שבה הציפוי נעשה היום הוא תהליך שנעשה בטמפרטורה מאוד גבוהה, בתהליך של ספריינג, והוא כמובן אינו מאפשר, בגלל החום הגבוה, לא מאפשר להכניס במקביל תרופה שתיכנס לשתל יחד עם ההידרוקסיאפטית. אנחנו פתרנו את הבעיה הזו ונגשנו לכך בצורה שונה לחלוטין, והוא על ידי שימוש באלקטרוכימיה שנעשה בטמפרטורת החדר. יש לנו שם מספר חידושים, ובקצרה אני אומר שלמעשה מה שאנחנו עושים, אנחנו מכינים ננו חלקיקים, כלומר חלקיקים מאוד זהירים, סדר גודל של מספר ננומטרים, שהם טעונים או יכולים להיות טעונים בטמפרטורת, תרופה או לחילופין, כפי שפה זה נעשה בחומר שיש לו תכונות אנטי-בקטריאליות. ואז אנחנו למעשה בשלב אחד, אנחנו יכולים לצפר את השתל שעשוי מטיטניום באופן אלקטרוכימי, בטמפרטורות החדר, בצורה מאוד פשוטה, על ידי אותו הידרוקסיאפטית שנועד לעודד את גידול העצם, ובו זמנית גם בחומר נוסף, במקרה הזה הוא בעל ננו חלקיקים אחרים של אבץ חמצני, שמה שמאפיין אותם יש להם פעילות אנטיבקטריאלית, ולכן לדוגמה הם מונעים זיהום, שזה אחת הבעיות הגדולות ביותר בניתוחים אורתופדיים.
אני מנסה להבין, איך חומר מצליח למנוע זיהומים? הוא לא מספק מצע מספיק טוב לווירוסים או לחיידקים שבדרך כלל מתפתחים במקום ומשגשגים?
כן, אז טוב, והתשובה לכך היא כזו. קודם כל, מוכרים היום חומרים שהם אנטי-בקטריאליים, כלומר הם כותלי בקטריות. הקטילה של בקטריות יכולה לעשות בצורות שונות, לדוגמה, אחד החומרים הידועים זה טיטניום דיוקסיד, שבו טיטניום חמצני, שבו הקטילה נעשית כתוצאה מהקרנה באור פחות או יותר UV או בתחום הנראה, ובתהליך שמתרחש על פני הטיטניום דיוקסיד יש קטילה של חיידקים. בחילופין, ננו חלקיקים של כסף הם כותלים חיידקים כתוצאה משחרור יוני כסף שיש להם פעילות אנטי-בקטריאל. כלומר, ידועים טווח די גדול של חומרים, חלקם אורגנים, שלמעשה או על ידי חדירה לתוך הבקטריה, או לחילופין על ידי פגיעה בתא של הבקטריה, בממברנה של הבקטריה, גורמים לקטילה של החיידקים. במקרה שלנו, אבץ אוקסיד הוא שייך לחומרים שבהם למעשה בקטריות, ברגע שהן באות במגע איתו, הן למעשה נקטלות. מצד שני, יש היום ניסיון מאוד גדול, אין רצון היום שלמעשה חומרים ישתחררו. חומרים, בוודאי לא חומרים אנטי-בקטריאליים על בסיס אורגני, כי גם צריך לזכור, חומר אנטי-בקטריאלי בדרך כלל גם יפגע באדם עצמו, כי הוא לא יודע תמיד להבחין בין רקמה לרקמה. והיום הנטייה היא ללכת גם לחומרים שנקראים אנטי-ביופארלינג, כלומר חומרים שמהתחלה מונעים התיישבות של חיידקים על אותו עצם. וזה תחום אחר לחלוטין, שגם בו אנחנו עוסקים, וזו כבר שאלה גדולה, כיצד למעשה גורמים למשטח או לשטח, אם זה שתל או משהו כזה, שחיידקים בכלל לא התיישבו עליו. ולזה יש חשיבות מאוד גדולה, החל מספינות, שבהם רוצים למנוע יצירה של ביופים, וקלה בשתלים רפואיים, בחדרי ניתוח וכך הלאה.
דיברנו על הזיהום, ואתה הזכרת באמת שאפשר להטעין את הננו חלקיקים האלה בתרופה. איך הפטנט הזה עובד?
כן, אז למעשה בשיטה שלנו זה מאוד פשוט. יש לנו מאמר אחר שהוא לא אותו מאמר שצוטט כרגע. ההידרוקסיאפטית, או ניתן להכין חלקיקים או שהם חלולים, או על פני השטח שלהם, ויש להם שטח מאוד גדול, כי ככל שננו חלקיק, ככל שחלקיק הוא קטן יותר, היחס בין גודל של פני השטח לבין הנפח שלו הולך וגדל, וזו תופעה ידועה שנותנת בין השאר יתרונות באמת לכל מה שנקרא ננו-טכנולוגיה. ואז ניתן או לספוח או להכניס לתוך הננו חלקיק תרופה. זה יכולה להיות תרופה אנטי-בקטריאלית, אפילו תרופות אנטי-בקטריאליות שידועות, כמו אנטיביוטיקה. ואז כאשר אתה מתאים את השתל על ידי אותם חלקיקים, למעשה אתה מתאים אותם בחלקיקים שבהם כבר יש תרופה, וכמובן צריכים להנדס את זה כך שאותה תרופה תשתחרר בצורה שאנחנו רוצים וכך הלאה. אבל זה דבר שניתן לעשות אותו מאוד בקלות, ולא רק בגלל העובדה שאחד, אפשר להתאים את החלקיקים שתיים, כל התהליך נעשה בטמפרטורת החדר, כך שאותה תרופה לא מושפעת כמובן מטמפרטורות גבוהות, שכיום בשיטה הרגילה שבה מצפים שתלים רפואיים אורתופדיים על ידי הידרוקסיאפטית, זה בלתי ניתן לעשות.
והפיתוח הזה כרגע הוא בר שימוש? אפשר כבר להשתמש בו?
עקרונית ניתן להשתמש איתו. כמובן שעובר, צריך לזכור שמה שמפותח באוניברסיטה או המרחק הוא יחסית די גדול, בין פיתוח באוניברסיטה לבין בסופו של דבר יישום. יש כמובן, זה עובר, זה תהליך מאוד ארוך בעיקר בכל מה שנוגע לרפואה. יש, אתה צריך לעמוד בסטנדרטים, הדברים נבדקים, כלומר בדרך כלל מדובר על עוד לא מעט שנים, עד שהמצאה שמקורה באוניברסיטה ותהיה יפה וטובה ככל שתהיה, החל מתרופה נגד סרטן וקלה באותם שתלים רפואיים עד שהיא ניתנת לייסון. אנחנו כמובן מחפשים עדיין חברה שתיקח את זה ותיכנס איתנו להרפאה משותפת, שבה בסופו של דבר היא על בסיס ההמצאה הזו, אפשר יהיה לפתח מוצר טוב שיעבור את כל הבחינות, יעמוד בכל הרגולציות של ה-FDA וכו', ויוכל בסופו של דבר להיות מיושם הלכה למעשה אצל מטופלים.
תודה לך על השיחה הזו, פרופסור מנדלר, תודה לך. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, הרופא טעה, הבינה המלאכותית תתקן. פיתוח ישראלי מערכת מבוססת בינה מלאכותית שמונעת טעויות במרשמים של רופאים. מדובר בחברה הישראלית MedAware שפיתחה מערכת המבוססת על AI, בינה מלאכותית, ומצליחה למנוע כ-50% מטעויות המרשמים של רופאים. השימוש במערכת הוכח במחקר שהתקיים בבית החולים תל השומר בראשות דוקטור גדי סגל, שמיד נשמע אותו. תוצאות המחקר התפרסמו בכתב העת Journal of American Medical Informatics, ועל פי הנתונים שמסרה החברה, שימו לב לנתון המדהים הזה, בישראל מדי שנה מתקיימות או מתבצעות כ-400,000 טעויות מרשם מסכנות חיים. הנה השיחה שערכנו עם מנהל המחלקה הפנימית ט' במרכז הרופאי שיבא תל השומר, דוקטור גדי סגל.
בוקר טוב.
נשמע נתון מטלטל, 400,000, וגם אם לא ממש 400,000, איך זה שיש כל כך הרבה טעויות במרשמים?
אני אחלק את התשובה לכמה חלקים. אם מסתכלים, קודם כל רופאים הם בני אדם, ובני אדם הם בני טעות, רופאים לא שונים בעניין הזה בשום דבר אחר. הסיכוי היחיד שלך לטעות הוא כשאתה עושה, וכשאתה עושה הרבה אתה גם טועה יותר. כמות המרשמים שנרשמת בבתי חולים, מחוץ לבתי חולים, היא פנומנלית, היא עצומה. ולכן העשייה היא גדולה מאוד מאוד, ובאופן טבעי וברור שיש טעויות, ואם לא היו טעויות, אז היה סימן שלה גדול. זה חלק אחד. חלק שני, אני רוצה להבהיר קצת יותר גם מה המשמעות של המילה טעות.
בבקשה.
טעות, כשאנחנו חושבים עליה, זה שאתה בא ואתה אומר היום כרגע לילה ובעצם יום. לא על סוג הטעות הזה אנחנו מדברים. טעות, הכוונה היא שיש אי התאמה מלאה בין מרשם לבין תרופה, או בין מרשם לבין מטופל. לדוגמה, במערכת שמדובר עליה, נותנים לדוגמה למישהו תרופה מסוימת שמשפיעה על הכליות, ולאחר יומיים יש שינויים במאזן המלחים שלו בדם. אז המערכת מתריעה שיש מקום לשקול שוב את מתן התרופה או לשנות אותה. ואז צריך שינוי במרשם. הדבר הזה נקרא טעות, אבל הוא בעצם מתריע על שינוי שנדרש במרשם. אז מכאן שטעות היא לא סתם טעות, יש כמובן טעויות הקלדה, טעויות של חוסר תשומת לב, הדברים האלה קיימים. מדובר באחוז מאוד מאוד נמוך, ועדיין שחשוב מאוד 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 למנוע. במחקר שדיברת עליו, שיעור הטעויות האלה, כולל אי ההתאמות שדיברתי עליהן, היה בסך הכל 0.5% מכלל המרשמים.
נכון, כנראה שפשוט מספר המרשמים הוא אדיר.
הוא עצום. כן. מספר המרשמים הוא עצום. כל רופא במחלקת אשפוז כותב ביום מאות הוראות, מאות. ואנחנו צריכים להגיע למצב ששיעור הטעויות והתאמות הוא צריך להיות אפס, אפס מוחלט. והמערכת הזאת באמת עוזרת לנו מאוד.
בוא נדבר על המערכת הזו. כיצד היא פועלת? איך מערכת כזו יכולה לנטר או לירט טעויות?
אז אני לא איש מחשבים, אני אסביר כמו שאני מבין. תראה, בניגוד למערכות קודמות שהיו מבוססות על חוקים, יש חוק שאומר, אם מתקיים X, אז תעשה Y וכן הלאה, מערכות כאלה נוטות לזהות פחות טעויות, והן נוטות לתת הרבה מאוד התראות שווא. המערכת הזו, כפי שנאמר מקודם, מבוססת על בינה מלאכותית. למה הכוונה? הכוונה היא שהיא מחפשת את היוצא מן הכלל, את ה-outlier באנגלית, והיא באה ואומרת, תראה, משהו פה יוצא מגדר הרגיל. במחלקה שלך כבר שנה לא כתבו כזה מרשם, או התרופה שכתבת היא לא מתאימה לפרופיל של מחלות המטופל. האם אתה חושב שצריך לשקול את זה פעם נוספת? ובדרך הזו יש התאמה הרבה יותר גבוהה באבחון, והכי חשוב אני חושב, שיעור התראות השווא צונח לאפס, והתראות עכשיו הן עיקר הבעיה במערכות שמבוססות כללים, כי מערכות כאלה מפיקות כל כך הרבה התראות, שפשוט מתעלמים מהן, וכשמתעלמים מהתראות, בגלל זה נקרא אלרט פתיג, עומס של התראות, אז כמובן שהסיכוי לטעות גדל.
טוב, זה נשמע מדהים, זו מערכת שהיא כבר נכנסה לפעולה?
זו מערכת שכן, כמו שנאמר כאן, זו חברה ישראלית שפועלת כן. בשיתוף עם תל השומר, ובתל השומר בעצם היה שלב שבו היא הייתה בהרצה ומחקר, אבל היום היא כבר בשימוש מבצעי,
אחרי המחלקה שלי נפרסה בעוד כמה וכמה מחלקות בבית החולים. למיטב ידיעתי כבר פורסים אותה גם בבתי חולים אחרים.
זה נשמע מדהים, ובעיקר אני מוכרח לומר, מספר המרשמים, לא רק הטעויות, אוקיי, באמת ברמה האחוזית זה נשמע לא הרבה, 0.5%, אבל אני מוכרח להודות שאני לא הייתי מעריך שכל כך הרבה מרשמים נרשמים מדי יום לנו הישראלים. די מדהים.
תראה, לא סוד, זה גם היה הרבה מאוד בתקשורת, אני יכול להעיד לגבי הרפואה הפנימית. נפח הרפואה הפנימית במחלקות בית החולים, יש 110 מחלקות כאלה בארץ, הוא עצום. רוב המחלקות עומדות מעל 100% תפוסה. אנחנו מדברים על 1.5 מיליון איש שעוברים דרך המחלקות האלה בשנה. חולים שיש להם לפחות 5 מחלות כרוניות פעילות בו זמנית. חולים מגיעים עם רשימת תרופות של 10 תרופות קבועות לפחות, ומסתבכים במחלה חדה. זה מקצוע מסובך, מסוכן, עושים אותו בנאמנות, ומערכות כאלה, אני די בטוח שישפרו את העשייה.
כן, כן, לחלוטין המטרה של השיחה היא לא, זאת אומרת, אנחנו מבינים שטעויות קורות, ואנחנו מבינים את רמת המסירות של מי שעוסק בדבר. כמובן, כמו שאמרת, באמת זה כלי עבודה שהוא חשוב, שיכול לשפר את המצב.
כן, בהחלט. העשייה היא עשייה גדולה, וחשוב מאוד, אני חושב אולי הנקודה הכי חשובה, והלקח הכי חשוב גם למי שהוא לא רופא מתוך הסיפור הזה. כל אדם הוא בר טעות, אין דבר כזה, טעויות היו וטעויות יהיו. אם אני יוצא לתוך עבודה מסוימת או פעולה מסוימת בהנחה שאני לא אתאה, אז עדיף שאני לא אעשה את זה. הנחת העבודה הבסיסית היא שאני טועה, ואני צריך מספיק עזרה מסביבי, מספיק צורת עבודה מסודרת. היום יש תוכנות ובינה מלאכותית שעוזרת כדי להגן מפני הטעויות האלה. הטעויות תמיד יהיו.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור גדי סגל, מנהל המחלקה הפנימית במרכז הרפואי בתל השומר. תודה רבה לך.
תודה, יום טוב, ביי.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, קור ביולוגי לגידול עצות עשוי להיות פתרון לבעיית התזונה העולמית. בעוד כ-30 שנה החקלאות העולמית תצטרך להאכיל 10 מיליארדי בני אדם, וכל זה תוך מינימום פגיעה בסביבה. איך עושים את זה? בין היתר, באמצעות קור ביולוגי שאפשר לגדל בו עצות. שוחחנו בעניין הזה עם המנהל המדעי דוקטור עדי לוי מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה.
שלום ובוקר טוב.
אז אנחנו נפסיק לאכול את הסטייקים, אני לא כי אני צמחוני, ונתרגל לאכול ספירולינה?
יכול להיות, יכול להיות. בגדול, אנחנו מדברים פה על, בכלל על עולם החקלאות. עולם החקלאות כיום מתמודד עם שתי בעיות עיקריות. אז בעיה אחת, כמו שאמרת, היא שאנחנו צריכים להכיל את אוכלוסיית העולם שרק הולכת וגדלה, וב-2050 צפויים להיות בעולם כ-10 מיליארד בני אדם, עכשיו יש כ-7.7, זה קצב גידול מאוד מהיר, כמיליארד בני אדם נוספים כל 12-13 שנה, והנזק שנגרם הסביבה מהחקלאות עצמה, זה הבעיה השנייה שבעצם מנסים להתמודד איתה, נזק שכולל זיהום של מקורות מים, זיהום קרקעות, דלדול של מקורות מים, פגיעה בקרקע ובפוריות שלה, פגיעה במגוון הביולוגי, פליטות גזי חממה, שכמו שאמרת, מזון מן החי מככב בתחום הזה, ובעצם מחפשים במשך הרבה מאוד שנים כל מיני פתרונות שונים על מנת לייצר עוד בחקלאות שלנו, פשוט להעלות את הייצור, ואנחנו מנסים, עוד בעיה בעצם, אנחנו מנסים לפגוע כמה שפחות בשטחים הפתוחים, כמה שפחות לצמצם עוד יותר את השטחים הפתוחים, שחלקם שמורות טבע וחלקם שטחים פתוחים שפשוט לא עברו פיתוח, ולנסות להכיל את הצרכים של החקלאות בשטח שהוא קטן יותר. אז בעצם יש הרבה מאוד ניסיונות ודרכים לייצר חקלאות טובה יותר לסביבה, אם זה חקלאות אורגנית, שהיצרנות שלה היא יחסית נמוכה ליחידת שטח והמחיר גבוה, אם זה אגרו-אקולוגיה שדיברנו לפני חצי שנה, דיברנו עליה אצלך בתוכנית, שזה בעצם שימוש בכל מיני אלמנטים שחלקם מגיעים מתחום החקלאות האורגנית בחקלאות הקונבנציונלית, לדוגמה להשאיר צמחייה בשולי השדות או כן, בין שורות המטעים.
כן.
ויש חוץ מזה עוד כל מיני דברים שהם נשתיים יותר, ניסיונות אחרים כמו לדוגמה לחקלאות אנכית, לגדל בהנגרים עם תאורה מלאכותית, כל מיני סוגים של גידולים חקלאיים, או או הידרופוניקה או אירופוניקה, זה ממש שורשים שנמצאים בתוך המים או אפילו באוויר ומרססים עליהם רק את המים והנוטרנטים. אז יש כל מיני ניסיונות, וכאן בעצם חוקרים ניסו להתמודד עם שלושה אתגרים. האתגר הראשון בעצם הוא שמרבית המזון שלנו, ובעיקר המזון לבעלי חיים, מגיע מארבעה צמחים. מסויה, שהיא מכסה כ-9% משטחי החקלאות, מאורז, שמכסה כ-12%, ומתירס, שמכסה 14%, וחיטה 15%. זאת אומרת, כ-50% משטחי החקלאות שלנו הם ארבעה גידולים, ובעצם המטרה כאן היא גם לגוון את הגידולים, וגם לספק מזון לבעלי חיים באופן שהוא יעיל מאוד. ואותם חוקרים, מה זה אותו קור ביולוגי, אותם חוקרים החליטו בעצם לשלב, לעשות שילוב של ארבע טכנולוגיות שונות, על מנת ליצור מערכת גידול שהיא ניטרלית או אפילו שלילית בפליטות הפחמן שלה. זאת אומרת, במקום לפלוט פחמן דו-חמצני, כמו רוב אנשי החקלאות, היא בעצם היא או ניטרלית או קולטת אפילו פחמן דו-חמצני יותר ממה שהיא משחררת. ונעשה פה בעצם שילוב בין מערכת תאורה, מערכת תאורה לד של אור מלאכותי, שאפשר כמובן לשלוט באורך היום המלאכותי ובעוצמת התאורה ובדיוק בטווח שרצוי לאותם צמחים, שילוב של אותה מערכת תאורה עם מערכת פוטוביו-ריאקטור לגידול עצות. זה מערכת בעצם סגורה שכל התנאים בה מבוקרים לחלוטין, הטמפרטורה, הריכוז חמצן, הקצב זרימה, הכל מבוקר על ידי בעצם מחשבים ומנוהל בצורה מיטבית. ולאותם פוטוביו-ריאקטורים ותאורת לד שיתחו שני דברים. אחד, מערכת לקליטת ספיחת פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. בעצם אנחנו, כשאנחנו מגדלים מצות, אנחנו רוצים להשאיר אותם בפחמן דו-חמצני כדי שנקבל קצב גידול מהיר יותר. ואותה מערכת, סופחת, היא מסוגלת לספוח, שהיא בגודל מטר על מטר, מסוגלת לספוח 30 טון פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה. ובעצם הפילטר סופח, מתמלא, ואז אנחנו מחממים אותו ל-100 מעלות, הוא משחרר את הפחמן הדו-חמצני, ואפשר לנצל אותו על מנת להזין את העצות. זה בעצם הנוטריאנט העיקרי שלהם.
עכשיו, עצות זה באמת משהו שעשוי להזין אותנו? אנחנו יודעים שמדברים על חרקים כמזון העתיד, גם עצות שמענו, זה באמת משהו שמכיל חלבונים, מכיל פחממות? זאת אומרת, אנחנו יכולים להסתפק בעצות, או זה משהו שעשוי להיות חלק משמעותי מהתזונה שלנו בעתיד?
אז זאת שאלה מצוינת, אני רק אשלים את המשפט האחרון לגבי המערכת. הדבר הרביעי, האלמנט הרביעי בעצם זה אנרגיה גיאותרמית. המערכת הזאת הוקמה באיסלנד, שם יש פעילות געשית ובעצם חום שנפלט מהקרקע, ובמקום לייצר קיטור מפחם ומשרפה של גז או כל דבר אחר, בעצם מייצרים את הקיטור ואת האנרגיה למערכת הזאת מאותו חום שיוצא מהקרקע, זה נקרא אנרגיה גיאותרמית. וכך בעצם המערכת לא פולטת, ביצור האנרגיה ובאנרגיה שהיא צורכת, היא לא פולטת פחמן דו-חמצני. עכשיו לגבי כל הנושא של חלבון ומקורות חלבון. אז באמת שמסתכלים קדימה, יש כל מיני מקורות חלבון שמנסים לפתח, אם זה כמו שאמרת חרקים, שאפילו חברה ישראלית שמגדלת חרגולים ו... במטרה לייצר מהם מוצר שהוא עם ריכוז חלבון מאוד גבוה. הם גם מאוד יעילים בעיבוד המזון שלהם, בכמה מזון שנותנים להם וכמה שמקבלים חזרה בעצם. אבל עצות, יש מגוון סוגים של עצות, יש עשרות אלפי עצות שקיימות בעולם, מתוכם אנחנו יודעים לגדל באופן מסחרי בין 10-15, והמוכרות ביותר, לדוגמה ספירולינה, אבל גם כלורלה ונאנו כלורופטיס ואחרות, כל אחת יש לה את הבונוס שלה. לדוגמה, ספירולינה אפשר להגיע עד 60-70% חלבון בתחולת
וואו, זה המון! אין זה הרבה המון. מוצרים כאלה, וואו.
נכון. וכלורלה באזור ה-50% חלבון, ונאנו כלורופטיס לדוגמה, זה מקור מצוין לחומצות שומן אומגה 3 מן הצומח. אז אפשר לגדל, לעשות שילובים של כל מיני מינים של אצות. אנחנו יכולים להפיק מהם אנטי-אוקסידנטים, חומרים שטובים גם לתחום הקוסמטיקה, לתחום תוספי התזונה, אפילו לספורטאים שנמצאים באטימות גבוהה, וכמובן חלבונים, שומנים איכותיים, שומנים איכותיים כמו אומגה 3 ואומגה 6, ובעצם אנחנו יודעים היום שזה תחום שהוא מתפתח בקצב מאוד מהיר גם כאן בישראל, וייתכן מאוד שבתוך עשור או שניים יהיה לו נתח משמעותי בייצור המזון לבני אדם, או ההשערה של מזון לבני אדם בערכים תזונתיים, וכמובן גם לייצור מזון לבעלי חיים, ששם בעצם אנחנו נמשיך לאכול בעלי חיים, אנחנו נצטרך להאכיל אותם בדרך יעילה הרבה יותר מאשר אנחנו עושים היום.
טוב, תודה לך על השיחה הזו. דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, ראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, ויום טוב.
עד כאן השעה הראשונה מתוך שתיים של תוכנית סיכום השבוע שלנו, של שלושה שיודעים. תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה, תודה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. ובשבוע הבא אנחנו בכל יום בשבע בבוקר בכאן תרבות, בתדרים 104.9 ו-105.1. אנחנו נפרדים מהמאזינים ומהמאזינות של רשת ב' שהצטרפו אלינו לשעה הראשונה, שעה שנייה משודרת רק בכאן תרבות. סוף שבוע נעים, שבת שלום ולהתראות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו תוכנית סיכום שבוע חגיגית של שלושה שיודעים, תוכנית המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו בשעה השנייה, ואנחנו נאמר שלום למאזינים שלנו, שוודאי יודעים שאנחנו משודרים מדי יום בשעה 7 בבוקר בכאן תרבות, בתדרים 104.9 ו-105.1. אני דודו ארז, ילווה את השעה הזו עמיתי המלומד, האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ה, שלום לך.
שלום דודו.
השבוע עסקנו בשלל עניינים, כמו למשל ביישומון חדש בארצות הברית שמסייע לחולים המטופלים בקנאביס לאתר את הזן הספציפי שעשוי להועיל להילחם במחלה שממנה הם סובלים. יד נשמע את השיחה שערכנו בעניין הזה עם פרופסור רפי קרסו. וגם ציפורי הווקה שמבלות בקרבת בני אדם בגדול בניו
סילנד.
ווקה? ווקה. זה ממש ווקה. הציפורים האלה הפסיקו לבצע את המטלה החשובה של פיזור זרעים, הפצה של זרעים, כי הן הפכו לעצלניות. מיד נשמע את השיחה שערכנו בעניין הזה. כן, כן. אנחנו הופכים את בעלי החיים לעצלנים, וגם נשמע את השיחה שערכנו על עדשות מגע, שבאמצעותן אפשר לבצע זום בעין, כאילו היינו סטיב אוסטין.
מה אתה אומר?
וגם התגלה הגן שגורם לנו להסתפק בפחות שעות שינה בלילה.
איפה? אני צריך את הגן הזה, תביא לי אותו.
מי לא צריך את הגן הזה? במיוחד, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה, תודה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישום החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אז רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו עם הביולוגית ממכון דוידסון ורד שפירה על דגיגונים שמחזור החיים שלהם משתבש, מוצאים את נמו, מיד תשמע את השיחה המרתקת שערכנו איתה. אתה חמוש בשלל המצות, מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה?
תראה, בביקור האחרון שלי בהוליווד,
אתה הרי חי שם.
אז
אתה נושם שם?
אני חי שם.
לוגם שם.
שמפיין?
בוודאי.
אוכל שם סקסס.
וקוויאר.
וקוויאר.
יורס, אוקיי.
אז הבאתי כמה המלצות. ההמלצה הראשונה זה במוצש הזה, בסינמטק בתל אביב,
כן,
יוקרן הסרט גולדה, בשעה 7 בערב.
דוקומנטרי,
דוקומנטרי שדובר עליו גולדה. רבות, כן. כן, דובר עליו רבות, אבל רק עכשיו הוא מוקרן בבחורה בסינמטק.
דמות מרתקת.
דמות מרתקת. אם תחשוב על זה, היא הייתה אז האישה השלישית בעולם שהנהיג המדינה.
מדהים.
בזמנו, כן?
מדהים שהיום אנחנו שואלים את עצמנו, מתי תהיה אישה? ראש ממשלה אישה כשזה כבר היה. נכון. כולל אגב טייסת וכולי.
נכון.
זה היה הרבה לפני אליס מילר וכולי.
אתה יודע שקראו לגולדה הגבר היחיד בממשלה, שזו הערה שהייתה, היום היא נתפסת מאוד שוביניסטית.
נכון, אתה צודק.
אבל אז זה היה נחשב דווקא השפלה לגברים. זה, בקיצור, זה כל כך לא פוליטיקלי קורקט וכל כך הרבה כיוונים.
מזה, אתה צודק.
בדיוק. והסרט הזה...
עשרות אלפי אנשים כותבים טוקבקים נגד האיש שלנו בהוליווד.
תגובניות.
שתגובניותות. אוקיי.
כן, פקסים אנחנו מקבלים המון פה.
שלחו פקסים נגד
ציבורי.
יונתן למספר 03.
לביפר. בכל מקרה. אז... הסרט מבוסס על ראיון שגולדה נתנה כמה חודשים לפני מותה, אלא שבסוף הראיון, בערוץ הראשון, מן הסתם, היא לא שמה, היא המשיכה לדבר אחרי שנגמר הראיון. והסרט מבוסס על כל השיחה שהיא עורכת אחרי הראיון.
בלי לדעת, וואו.
בלי לדעת שהיא בעצם מוקלטת, משודרת.
איזו דמות מרתקת, אבל אז במוצא שאפשר לראות את הסרט?
אז במוצא שבשבע בערב בסינמטק.
טוב, אנחנו עוברים מגולדה לדגיגונים באופן כמעט טבעי. התאורה המלאכותית של בני האדם עלולה לשבש את המחזורים הטבעיים האחראים על בקיעת דגיגונים ליד החוף. כך קובע מחקר אוסטרלי חדש. אנחנו עוסקים, המחקר הזה עוסק בדגים מהסוג שושנון. אתם ודאי מכירים אותם מהסרט מוצאים את נמו. אז איך האור משפיע על הדגיגונים האלה? אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם הביולוגית ממכון דוידסון, ורד שפירה.
מה נשמע?
אז אנחנו פוגעים גם בבעלי חיים שהם סלבריטאים, לאן הגענו?
אז לא רק. אנחנו שמים לב אולי יותר לסלבריטאים, אבל אנחנו פוגעים בהחלט גם בדגים אחרים וגם ביצורים אחרים. עכשיו, אור מלאכותי אנחנו יודעים שהוא משבש תהליכים פיזיולוגיים, זה לא משהו חדש. אנחנו מכירים את זה מבני אדם, אם זה עם ג'טלג, או כל מיני תופעות של חשיפה לאור כחול ממסכים. אבל זה ידוע גם בבעלי חיים אחרים, וזה יכול להיות בכל מיני דברים. זה יכול להיות אפילו רק מעצם זה שפתאום יש אור בזמן שצריך להיות חושך, והנטרף פתאום חשוף יותר לטורף, אבל זה יכול להיות גם פגיעה במנגנונים בסיסיים יותר, כאלה שהם מתוזמנים על ידי אור וחושך.
כמו מה למשל, איזה מנגנונים?
המון. זאת אומרת, זה יכול להיות מתי אני ער, מתי אני ישן בכלל. כלומר, מתי אני אמור להיות פעיל, זה יכול להיות מנגנון של מתי אני רעב או מתי אני לא רעב, זה יכול להיות מנגנונים יותר ארוכים של רבייה או של נדידה או כל מה שאחראי על התפעול של בעל החיים. עכשיו, אנחנו מכירים, בעיקר אנחנו מייחסים השפעה של זיהום אור על בעלי חיים שהם יבשתיים, כי אנחנו אומרים שיש אור ביבשה, בני אדם חיים, אנחנו יבשתיים, ואנחנו מאוד אוהבים אור, כי אנחנו פעילי יום. אז אנחנו מאירים את היבשה, וזה פוגע בעיקר בבעלי חיים יבשתיים, ולא הסתכלו במשך הרבה שנים על ההשפעה על הים. ומה שבודקים בשנים האחרונות, ובאמת מבינים, שיש גם השפעה מאוד גדולה על יצורים שהם יצורים ימיים, אם זה אלמוגים שהם יצורים פשוטים יותר, והאלמוגים הרי יש להם את הלילה של רביעה, יש להם רביעה מתוזמנת, שכל האלמוגים באותו לילה מפרישים את תאי הזרע ותאי הביצית שלהם אל הים, והרביעה היא חוץ גופית, וככה אלמוגים מתרבים.
ששוב, זה קשור לאור? זאת אומרת, זה תהליך שמושפע מהאור, כן?
כן, זה מושפע על ידי אור הירח. במחסום השונית הגדולה באוסטרליה, זה קורה לילה אחד בנובמבר, שפתאום כל האלמוגים מוצאים את הביצית והזרע, וזאת הרביעה הגדולה של האלמוגים. אבל ברגע שהראו במחקר, שברגע שאתה חושף אותם לאור מלאכותי, פתאום התזמון הזה מתפקשש. ואלה תהליכים שקרו במשך שנים.
אני מעריך שאין מה לדאוג בקשר לאלמוגים, כי אנחנו נהרוס אותם הרבה לפני, כי הים הופך להיות חומצי, הטמפרטורות עולות, יש הלבנת אלמוגים.
זאת הבעיה האחרונה שלהם, אתה אומר.
אני אומר שעוד אחת משלל הבעיות.
אבל אלה יצורים מאוד פשוטים, ובשושנונים, אותו דג סלבריטאי, יש כאן, ניסו לראות האם יש השפעה, כי הם חיים בשונית האלמוגים, ושונית האלמוגים היא נמצאת במים רדודים יחסית, והיא קרובה יחסית לחוף, ורצו לראות האם יש השפעה על הרביעה של הדגים. ומה שהם אומרים, לקחו בעצם 10 זוגות של דגים שושנונים, זוגות פוריים, ונתנו להם להטיל ביצים, ומה שלחצי מהקבוצה הם נתנו זמנים של 12 שעות יום, 12 שעות לילה, אור וחושך, ולקבוצה השנייה הם נתנו 12 שעות יום ו-12 שעות של אור מלאכותי. והם הראו שבקבוצה שקיבלה אור, אור וחושך, כי היו 80% של בקיעה, ואילו בקבוצה השנייה שהייתה חשופה לאור מלאכותי היו 0% בקיעה. כלומר, זה לא ירידה, זה 0% בקיעה. ומה שהם חושבים שיש כאן איזשהו יתרון אבולוציוני בלבקוע כשאתה נמצא בחושך, כי יש הגנה על הצאצאים. כי שוב, מדובר בתהליך שהתפתח במשך מיליוני שנים, ותאורה מלאכותית נמצאת 2.5.
וואו, טוב, אנחנו, זה באמת בדרך כלל כשאנחנו מדברים על זיהום אור, זה נשמע משהו שהוא יחסית באזוטריה של הרס הטבע והסביבה.
כן, מה הם מתלוננים? עושים להם קצת אור.
כן, בדיוק.
יש כאן השפעה הרבה יותר גדולה.
ממש, וואו. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון. תודה לך.
תודה לכם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, איתי באולפן, האיש שלנו בהליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, זו שלום לך.
שלום דודו.
כמה שעות אתה ישן מדי לילה, יונתן?
את האמת, האמת?
את האמת, אנחנו כאן בפורמט שכל כולו מתבסס על האמת.
משהו כמו...
אנחנו בתוכנית הפוליגרף.
אני חושב שמשהו כמו 7 שעות.
7 לא מספיק לי, אתה יודע.
לא מספיק.
לא,
אבל... אתה צריך כמה?
נראה לי ששמונה, ככה חינכו אותי שזה כן. הנכון. כן. התגלה גן, מתברר, שגורם להסתפק בפחות שינה, כך פורסם בעיתון הארץ, הגן התגלה בזכות משפחה אמריקאית, שאכן בני המשפחה מסתפקים בפחות מ6 שעות שינה, לקחו את הגן הזה, בודדו אותו, החדירו אותו לעכברי מעבדה,
ואכן
העכברים נזקקו לשעת שינה אחת פחות, ועדיין היו חדים.
וואו.
בכל מה שקשור למבחנים פסיכומטריים.
תשמע, צריך למכור את זה בכדורים של 24 בקופסה.
אז זה מתברר שזה לא מסובך, כי אני שאלתי באמת את דוקטור סלאבה ברגר, האם אפשר באמת יהיה בסופו של דבר לערוך בעצמנו את המוטציה הזו, כך שגם אנחנו נוכל להסתפק בפחות שעות שינה, במקום לנסות ללגום קפה. דוקטור סלאבה ברגר אמר שלא. כפי שתשמע, הנה השיחה שערכנו איתו, חוקר בתחום השינה, במעבדה של פרופסור אסיה רולס, בפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון.
שלום, שלום. טוב.
אני אתחיל בכך שאני לפחות למדתי, לא בצורה מסודרת, שבעצם גן הוא מתכון ליצירת חלבון. אז איך זה קשור לשעות שינה?
טוב, אז כן, זה נכון. כל גן הוא קשור ליצירת חלבון, רוב הגנים. ומצאו בעצם במשפחה הזאת שיש מוטציה שגורמת להם לישון פחות. זאת אומרת, אותו חלבון שנוצר הוא חלבון פחות פעיל, פחות יציב. וזה גורם לשינוי בפעילות של התא, של הנוירון. ובסופו של דבר גורם להם לישון פחות. ככל הנראה.
אבל איך זה מספיק להם? זאת אומרת, לישון פחות, גם אני זה, לעתים זאת, אני ישן פחות.
זאת,
לא...
זאת שאלה מאוד מעניינת. כי בעצם המאמר הזה פורסם אמנם לפני כמה ימים, אבל התופעה הזאת של אנשים שישנים פחות היא לא חדשה. היא כבר קיימת הרבה מאוד שנים. ובפעם הראשונה בעצם בודדו גן לפני 10 שנים, ב-2009, מצאו מוטציה אחרת שגורמת לאותה תופעה. לאנשים כאלה קוראים באנגלית Natural Short Sleepers, בעצם אנשים שישנים באופן טבעי פחות, וזה מספיק להם. עכשיו, השאלה פה, האם אנחנו יכולים פתאום להתחיל לישון פחות? לא, זה לא נכון. אם אנחנו נחסוך מעצמנו שינה, אנחנו נרגיש לא טוב, אנחנו יעיפים וזה יפגע לנו בפעילות, אבל באוכלוסייה יש הרבה מאוד אנשים שישנים פחות, ישנים 6 שעות, ומרגישים מצוין, ואין עם זה שום בעיה רפואית. לא הצליחו למצוא שום קשר.
אז אני מנסה להבין איך זה עובד ביולוגית, שיש כאלה שמסתפקים בפחות, מהמוח שלהם לא זקוק לזמן העיבוד הזה שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, איך זה יכול להיות?
כן, כנראה שזה נכון. כנראה שהמוח שלהם עובד טיפה אחת. יש איזשהו בסיס גנטי קצת שונה, שמאפשר להם להסתפק בפחות שעות שינה. עכשיו, יש גם חשיבות לאיכות השינה, שזה גם חשוב. מה שבמאמר הזה לא עשו, וזה קצת חסר לי, זה שהם לא בדקו את איכות השינה של אותם אנשים. בעצם לא ראו האם הם ישנים יותר טוב, יותר איכותי, יש שינה יותר עמוקה וכו'. אז אנחנו לא יכולים לדעת איך זה מפצל להם על, על אותו מחסור בשינה כביכול. למרות ששוב, יש הרבה אנשים באוכלוסייה שישנים 5-6 שעות, והם בריאים לחלוטין ואין שום בעיה עם זה.
טוב, כמובן.
כל עוד זה לא, כל עוד זה לא נובע מחסך שינה ולא נובע מזה ש... אתה מונע מעצמך את השינה ואתה עייף, אם אתה מרגיש טוב עם זה, אז בעיקרון אין שום בעיה.
ובאמת יש גן, שוב אני חוזר לנקודה שממנה התחלתי, אז, יש אז, גן לא, שאפשר לזהות אותו כקשור לשעות שינה?
לא, לא, אין כרגע גן כזה, זה לא גן ספציפי, זה גן שזה חלבון שמתבטא בהרבה מאוד אזורים במוח, והם גם מראים את זה במאמר, ספציפית הם הלכו על איזשהו אזור שבעבר מצאו קשר לשינה וערות, אז הלכו את האזור הזה. הגן הזה זה רצפטור של אדרנלין. אדרנלין אותו הורמון שמעודד ערות, אותו הורמון של מה שנקרא במצב של סטרס, אנחנו מקבלים אותו. אז הם פשוט, הרצפטור הזה פחות פעיל. יש אבל עדיין המנגנון, אנחנו לא יודעים את המנגנון, וזה עדיין מוקדם, זה על קצה
הקרחון. זהו, אז זה לא משהו שאני אוכל לשנות בגוף שלי בקרוב, אני אבלה כדור?
לא, 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 ממש ממש לא כדאי לשחק עם זה, ועדיין אנחנו רחוקים מזה, וגם, שוב, אנחנו לא יודעים איך זה משפיע על שינה, על איכות השינה והכל, אבל לא, כרגע אנחנו עוד מאוד מאוד רחוקים מזה. טוב, אבל אז... זה עושה לנו איזשהו פתח כן. להבנה יותר עמוקה של מנגנונים ותהליכים שקשורים לשינה ו... ואיך המוח שלנו כן יכול לפצות בסופו של דבר על שעות שינה קצרות ובלי שינה בלי שעיפים, זה נכון.
אני יכול לומר לך שכל חיי הם ניסוי בענייני שינה והמוח לא יכול לפצות, פשוט צריך לישון. אבל אולי, אולי חסכתי מחקר או שאני סתם מייבב. צריך לישון.
כן, צריך לישון. צריך לישון טוב. צריך לישון איכותי. זה הכי חשוב.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו. אתה אומר שהמצב הוא באמת יותר מורכב מגן מסוים.
הרבה יותר מורכב מגן מסוים, ולאורך השנים מצאו כמה מוטציות בגנים שונים שהם לא קשורים אחד לשני.
זה תמיד יותר מורכב מגן אחד, נכון.
ואנחנו באמת לא מבינים עדיין ברמה כזאת מה גורם לאנשים לישון פחות. אבל יש אנשים שישנים פחות ומרגישים מצוין. כן. אני חושב שאיכות השינה זה לא פחות חשוב מכמות השינה.
כן, זה נשמע גם אינטואיטיבית, נכון. אני מודה לך, דוקטור סלאבה ברגר, חוקר בתחום השינה במעבדה של פרופסור אסיה רולס, בפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון. תודה לך.
תודה רבה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארד ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד יונתן גד לשעבר ג'אט, שלום לך.
שלום דודו.
האם אתה מכיר את הסדרה סטיב אוסטין, האיש ששווה מיליונים?
בוודאי.
או בשם המקורי, The Six Million Dollar Man.
כן.
כן. אז אחת היכולות של סטיב שהושתלו בתוכו כשלל איברים ביונים או מלאכותיים, זה יכולת לבצע.
ראייה פנומנלית וכן.
ראייה פנומנלית וזום באמצעות העיניים.
כן.
והדבר הזה הפך למציאות. אנחנו שוחחנו בעניין הזה על הדשות מגע שמאפשרות לעשות זום עם דוקטור ביאטריס טיוסאנו, מנהלת מחלקת עיניים במרכז הרפואי הלל יפה.
שלום לך. שלום לכם.
נשמע משהו שהוא לא טבעי לנו, אולי הוא טבעי לצלמים שכבר רגילים להתבונן במציאות דרך עדשת המצלמה, אבל זה לא משהו טבעי לבני אדם.
טבעי לנו להתבונן על אובייקט ממרחקים שונים, מקרוב ומרחוק, וכן להצליח לראות בבירור, במיוחד לצעירים.
זאת אומרת,
למבוגרים, כן. פחות טבעי.
לא, זה מעניין מה שאת אומרת. את אומרת שאנחנו פשוט, אנחנו גם מבצעים זום באמצעות זה שאנחנו פשוט מתקרבים.
אנחנו יכולים גם לא להתקרב וכן לבצע זום.
אז איך?
יש לנו בתוך העין הדשה, והיא חכמה, והיא נתמכת על ידי זונולות, זה כמו חוטים, קשורים לשריר הציליארי. ועל ידי קיבוץ של השריר הטיליארי, ההדשה שלנו התוך עינית, שהיא אצל הצעירים היא שקופה, וכך אנחנו מצליחים לראות ברור, העדשה הזאת משנה את הכימור של החלק הקדמי שלה.
רגע, את מדברת עכשיו על העין הטבעית שלנו, נכון?
כן, כן, כן. העין הטבעית שלנו, יש לנו עדשה תוך עינית שלנו, טבעית, שקופה.
אוקיי, ומה אני יכול לעשות עם העדשה הטבעית שלי? גם זו? אני לא זוכר שאני יכול...
תלוי בין כמה אתה. אם אתה עד גיל 40-50, מה שנקרא פרזיוסקיה, עד גיל 40 אנחנו מסוגלים לעשות את זה בקלי קלות. השריר הציליאלי מתכווץ, וגם החלק הקדמי של העדשה שלנו, התוך עינית הטבעית שלנו, משנה את הכימור שלה, וכך אנחנו מצליחים לראות בבירור דברים מקרוב, ואחר כך על ידי השחרור של השריר הציליאלי והשינוי של הכימור של החלק הקדמי של העדשה, אנחנו מצליחים לראות גם דברים מרחוק.
אוקיי, אז עכשיו, אז רק אם הבנתי אותך נכון, אנחנו מדברים על היכולת לשנות פוקוס עבור אובייקטים קרובים מאוד ורחוקים מאוד.
אמת, הבנת אותי מצוין.
זהו, שזה באמת תהליך של מיקוד שאנחנו מבצעים באמצעות העיניים. אבל כאן באמת מציעים לנו אפשרות לעשות גם זום. הכוונה היא ממש להגדלה של אובייקט, שזה משהו שהוא פחות טבעי לנו, נכון?
כן, אבל הכל הופך מסיינס פיקשן לריאליטי עם השנים, עם הזמן, נכון? נכון, כנראה שזה אפשרי. כל הקדמה שיש ברפואה וברפואת עיניים במיוחד, הכל אפשרי.
זה באמת מעניין, אבל זו אולי שאלה פסיכולוגית. האם עד כמה בקלות נוכל להתרגל לתכונה כזו של התבוננות והגדלה של אובייקט באמצעות העיניים? האם זה יהיה משהו שיהפוך להיות טבעי לאט לאט, או שזה יהיה תמיד מוזר?
אני מבינה שאנחנו מצליחים להתרגל להרבה דברים בחיים האלו.
כן, זה כנראה נכון.
וכנראה שגם
כן.
לזה, גם לזה גם אנחנו לזה נצליח להתרגל.
אגב, כבר הזכרת באמת את עניין הפוקוס שאנחנו פחות כן. ופחות שולטים בו בעין, שזה אומר מיקוד כמובן. למה אנחנו מאבדים את היכולת באמת להתמקד באובייקטים מסוימים קרובים או רחוקים? למה זה נגרם?
הזקנה, עם הזקנה אנחנו מאבדים הרבה דברים, ואחד מהם זה גם האלסטיות, היכולת של ההדשה להיות גמישה יותר ולהגיב יותר בקלות לכיוות של השריר הציליארי, וגם הכיוות של השרירים, לא רק השריר בתוך העין, גם שרירים אחרים בגוף הם הופכים לפחות פעילים ופחות חזקים. ועם הגיל אנחנו מאבדים את הכוח של ההדשה לשנות את החלק הקדמי שלה, את הכימור שלה. וגם עם הגיל אנחנו גם מאבדים את השקיפות של ההדשה, ואז יש את הקטרקט שמופיע עם הגיל, ויש ניתוחי קטרקט. רוב האנשים עם חיים מספיק עוברים את הניתוח הקטרקט הזה,
שמחליפים את ההדשה. כן, זה ממש בלתי נמנע?
כן, כן. כן, כן, בהחלט, ועם הזמן הגיל של הניתוח קטרקט הוא יותר ויותר צעיר.
למה?
לא בגלל שהקטרקט, זהו, לא בגלל שהקטרקט היא מופיעה יותר מוקדם, אלא אנחנו יותר פעילים, צריכים את הראייה שלנו בנהיגה ובמחשבים, ואנחנו נשארים צעירים יותר בגילאים מתקדמים יותר. זה גם פלא המדע. ואז רוצים את הראייה שתהיה לנו מצוינת. וכן, יש עדשות תוכניות שגם הם יכולים לעשות זום ופוקוס, לא רק את עדשות מגע. זה כמו סיינס פיקשן בעיניים.
טוב, אנחנו מייחלים ליום שבו אפשר יהיה לחיות בכלל את כל גלגל העין במשהו מלאכותי, ואז יהיה פתרון להרבה מאוד אנשים שלא מסוגלים לראות. נראה לי שאנחנו אבל מתקרבים לשם.
נכון, אבל המוח שלנו, אולי גם שם נתקרב, שאפשר להחליף את האישיות ואת
הרגשות. בסדר, זה כבר מרחיק לכת. תודה רבה לך על השיחה הזו. מנהלת מחלקת עיניים מהמרכז הרפואי להלל יפה, דוקטור ביאטריס טיוסאנו. תודה רבה.
תודה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, איתי באולפן, האיש שלנו בהליווד, יונתן גט לשעבר, ג'אט לשעבר, שלום לך, אפליקציה חדשה, יישומון חדש, אמריקאי, מסייע לחולים המטופלים בקנאביס, לאתר את הזן הספציפי שעשוי להועיל להם נגד המחלה. מתברך שהמון, ויש המון ניואנסים. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור רפי קרסו, הנה השיחה.
בוקר טוב.
טוב, בוא, מאוד מסקרן אותי איך, ראשית, אנחנו נדבר על היישומון הזה.
בוא נדבר על היישומון.
יאללה, אז בוא נדבר על היישומון.
היישומון שנקרא Greenery Map,
כן.
זאת אפליקציה. אפליקציה שעוזרת למעשה גם לרופא וגם לחולה, אבל לבחור את הזן המתאים, את הקומבינציה הנכונה. עכשיו, אולי צריך אולי להקדים ולהגיד שאחת הבעיות הקשות ביותר בטיפול בקנאביס רפואי, היא באמת איך להתאים את הצמח גם לחולה, גם למצב שלו וגם למחלה שלו.
רגע, כשמדברים על זנים שונים, למה הכוונה? זאת אומרת, מה רמת השוני שם?
זנים גנטיים. אתן לך דוגמה, השני הזנים הגנטיים החשובים או הבולטים ביותר זה הסטיבה והאינדיקה. הסטיבה זה זן שנותן אנרגיה, מעורר תאבון, מוריד דיכאון, משפר מצב רוח, מחדד את הזיכרון, הוא גם מעודד יצירתיות, הוא נותן תחושה כי הכל טוב, הכל בסדר, הכל נעים, הכל זורם, והוא זן שטוב לשעות היום, הוא משפיע על הנפש. האינדיקה, שזה זן גנטי אחר של קנאביס, הוא מרגיע, הוא מעייף, הוא מרדים קצת, הוא מוריד את טונוס השרירים, הוא מפחית כאב, הוא משפיע על הגוף, ובהיותו מרגיע ומרדים, הוא טוב יותר לשימוש בלילה. אבל בתשבט הזה צריך לקחת בחשבון שישנם גם סוגים שבכל מרכיב, גם בסטיבה וגם באינדיקה, ישנם אותם חומרים שנקראים קנבינואידים.
כן.
השניים הבולטים בהם זה ה-THC וה-CBD. ה-THC זה אותו חומר שיש לו השפעה פסיכואקטיבית בולטת. הוא זה שעושה את הסוטול, הוא זה שמשנה את תפיסת המציאות, את התפיסה החושית. הוא גם משפיע על הגוף, אבל הוא מרגיע שרירים, הוא נוגד רעד, הוא אנטי-דלקתי, הוא נוגד בחילה, הוא מוריד כאב. ולעומתו, ה-CBD, שהוא לא שם למעשה, אבל הוא חלק מהקנבינואידים, אין לו בכלל השפעה פסיכואקטיבית. הוא מרגיע, כנראה שהוא מנטרל את ההשפעה הלא טובה אם יש ל-THC.
זאת אומרת שזה קצת להנות מהיתרונות בלי ההשפעה הזו? אוקיי, מעניין.
היום, ורוצים להוציא אותו מחוק הסמים, בארץ בגלל שהוא מופק מקנאביס הזו בחוק הסמים, אבל בארצות הברית ובאירופה אתה יכול להיכנס לחנות ולקנות סוכריות עם CBD, קרמים עם CBD, עוגיות עם CBD, הכל עם CBD.
ששוב, זה לא מדובר במשהו שמשנה אותך פסיכואקטיבית, או משנה לך את התודעה, או עושה משהו, אבל יש כן סגולות הריפוי נמצאות שם בפנים.
בדיוק. עכשיו, בארץ זכינו לכך שבאמת לזכות משרד הבריאות, שכתבה וארגנה את אותו ספר שנקרא הספר הירוק, היא מכשירה רופאים איך ללמד ואיך לנסות לבחור את הקומבינציה הנכונה. כי אם אני נותן לאדם בבוקר את האינדיקה, זה יעייף אותו וירדים אותו. אם אני אתן לו את הסטיבה, זה טוב ייתן לו אנרגיה. מצד שני, אם זה אדם שנמצא באי שקט, אני רוצה דווקא להרגיע אותו. אם זה אדם שמתפקד, אם זה אדם שצריך ללכת בבוקר לעבודה ולהתגבר על כאבים, אני אתן לו פחות THC, שהוא משנה את התפיסה והוא הגורם לסוטול, ואולי יותר CBD. אבל אם אני רוצה שהוא ישן טוב בלילה, אז אני כן אתן לו THC. כלומר, יש פה תשבץ שצריך טוב 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 להתאים גם את הזן הגנטי, גם את המרכיבים, את החומרים הקנבינואידים, שאגב, את חלקם הגדול אנחנו לא מכירים. כלומר, יש יותר מ-144 סוגים של קנבינואידים, של חומרים שהם מהמשפחה של הקנאביס. אנחנו מכירים טוב את ה-THC וה-CBD. אבל אתה יכול לקבל צמח קנאביס, נגיד לפרקינסון, מיצרן אחד, הוא יגיב טוב, החולה ירגיש מצוין, תקבל צמח מיצרן אחר, הוא לא יגיב אליו. כי חלק גדול מהחומרים האחרים הם אלה שביחד עם ה-THC וה-CBD יוצרים את האפקט התרפויטי. בפרמקולוגיה רגילה...
אז זהו, אז השאלה אם אפשר לשלוט באמת, אם מדובר בכמה מרכיבים, וכל אחד צריך להיות ברמה בדיוק ספציפית, איך אפשר לטפל במשהו כל כך פלואידי?
רק עניין של ניסוי, קודם כל לדעת את החוקים ואת הפרינציפים, לדעת מה משפיע כל דבר, לדעת מה יש לחולה. יש הבדל גדול אם אני רוצה להשפיע מיד, אם חולה יש לו כאב פתאום מתפרץ ואני רוצה להרגיע אותו, ואני רוצה שהקנאביס ישפיע מיד, עדיף לתת לו את זה באישון או בעידוי. לעומת זה, אם אני רוצה למשוך את ההשפעה לכל היום, אני אתן לו את זה בשמן. כי אישון מתחיל להשפיע תוך 10 דקות, 12 דקות, ונשאר לשעה, שעתיים. שמן מתחיל להשפיע רק אחרי שעתיים, ונמשך להרבה מאוד שעות. אז יש פה הרבה מאוד פקטורים שצריך לקחת בחשבון. אם בתרופה רגילה, פרמקולוגית, אני יודע שאני נותן לו כדור של 500 מיליגרם, ואני יודע פחות או יותר שהוא מתחיל להשפיע אחרי חצי שעה, ומשפיע בצורה כזו וכזו ל-12 שעות, כאן זה לא אותו דבר. פה החשיבה היא אחרת. והפרינציפ הוא להתחיל לאט, מה שאנחנו אומרים, להתחיל לאט ולהתקדם לאט. צריך להגיד לחולה שמקבל קנאביס, תדע, לא תראה את ההשפעה מיד, זה לא אוקוס פוקוס. בוא נלך איתו ביחד ונלווה אותו. בארץ הרופאים שהוכשרו לטפל בקנאביס מכירים יותר טוב את הדרך של מה שאנחנו קוראים טיטרציה, של איך להעלות את הכמות ואיך לבחור את השילוב בין ה-THC ל-CBD. ארצות הברית, כל רופא יכול לרשום קנאביס. יש לך פרקינסון, או יש לך קרון, או יש לך חס וחלילה מחלה גידולית סרטנית ואתה צריך נגד כאבים, הרופא רושם לך. אז הרופא בעצמו לא יודע כל כך טוב מה לבחור. מכך אתה הולך לרוקח, הרוקח גם לא יודע, ולכן פיתחו את האפליקציה הזאת שהיא לא רעה, אבל היא אפליקציה כמו כל אפליקציה, והיא באמת יכולה לעזור לחולים. מצד שני, חלק החשוב ביותר בטיפול בקנאביס זה הליווי כן. של היועץ או היועצת שמכירים את החולה, מכירים את החומרים, יודעים מה לתת. אם אני רוצה, למשל, אם יש לי חולה שהוא שומר שבת, אז הוא מאשן וטוב לו בעישון. בשבת הוא לא יכול לאשן, אז אני צריך להתאים לו חומרים שיהיו בריכוזים דומים.
אי אפשר בשמן. להשתמש בפיקוח נפש או איזו פיקציה הלכתית? להכשיר את זה?
אז אני לא יודע, קטונתי, יש לי הכשרה לרפואה, לא לרבנות, אבל מצד שני, צריך לקחת בחשבון שקנאביס, אגב, בניגוד לאופיאטים, מקנאביס אי אפשר למות, וזה היתרון. אפשר להיות מסטולים, אפשר להיות מבולבלים, אפשר להיות במצבים רגשיים לא טובים, אבל לא, נדיר, 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 נדיר למות מעודף קנאביס. לעומת זה, בארצות הברית ישנה הבעיה של האופיואידים.
כן, שאנחנו שומעים עליה באמת מדי
בדיוק,
פעם.
בדיוק, כן. יש מגפה של אופיואידים. יותר, גורם המוות העיקרי של אמריקאים בני פחות מ-50 זה בגלל מנות של אופיאטים. אז לכן, אם אפשר להחליף לפחות באמריקה את האופיאטים בקנאביס, להם זה עדיף.
למה הם לא עושים את זה, אגב, באמת? נשמע...
הם עושים את זה, יש שם לגליזציה מדיקלית לפחות הולכת וגדלה. אבל גם כמו בארץ, גם באמריקה, יש זליגה. אז מקום שיש רגולציה, שיש לגיטימציה, ויש שאפשר לקנות את הקנאביס באופן חופשי, אז אין בעיה, ואנשים לוקחים קנאביס. במקומות אחרים, זה זולג לשוק השחור. כנ"ל גם בארץ. חלק גדול מהאנשים שמקבלים קנאביס אפילו ברישיון, מסתבר שהם לא משתמשים בו, כי הקנאביס זאת לא תרופת פלאים. היא לא עוזרת לכל החולים, לחלק מהחולים היא עושה אפילו יותר גרוע. כלומר, צריך לקחת בחשבון שהחוכמה הגדולה היא לדעת לאזן את החולה, לדעת שזה לא תרופת קסמים, ולדעת שאם אנחנו רוצים להשתמש בה כתרופה, אז חייבים עוד פעם להתחיל לאט, להתקדם לאט, למצוא את השילוב הנכון, גם בין הזן הגנטי, הסטיבה או האינדיקה, וגם בין השילוב של THC ו-CBD וגם בין המחלה שלו. אם יש לו מחלה גידולית, זה דבר אחד. אם יש לו מחלה של דרכי העיכול, אם זה ילד עם אוטיזם או עם אפילפסיה קשה, שצריך לקבל את זה בשמן במינון מסוים שאנחנו יודעים אותו. אם אני רוצה שאדם יתפקד ויהיה רגוע, או אם אני רוצה שיהיה אקטיבי. אם זה אדם עם בעיות מוטוריות, שאני לא רוצה לפגוע לו בקורדינציה. אם אין לו תאבון ואני רוצה לעורר לו תאבון בגלל מחלה כרונית או בגלל איידס או בגלל
זה באמת נשמע שהטיפול הוא הרבה יותר מורכב והוא אישי.
הטיפול הוא הרבה יותר מורכב, הוא הרבה יותר אישי, ולכן אני חושב שמדינת ישראל עם היקר שזה אותו משרד במשרד הבריאות ידעו טוב מאוד איך גם ללמד וגם להכין את תורת הלחימה, נקרא לה, את תורת הטיפול מצד אחד, וגם להכשיר רופאים ולתת להם את הכלים איך למנן ואיך לבחור את הזן הנכון, את הריכוז הנכון, ולקחת בחשבון. גם המחקר בארץ, אגב, הוא מאוד מאוד מפותח, ואנחנו לומדים להכיר יותר ויותר קנבינואידים, כי כפי שאמרתי קודם, היקף הפמליה הוא מאוד מאוד חשוב. הפמליה זה הקנבינואידים האחרים שנמצאים באותו צמח. כן. ואם אנחנו נדע טוב מאוד איזה קנבינואידים משתתפים ביחד עם ה-THC וה-CBD לטיפול במחלה אחת או במחלה שנייה, אנחנו נוכל עוד כמה זמן להרכיב תרופה שתהיה מקנאביס.
מעניין מאוד באמת לאן העניין הזה יגיע, ואנחנו נעצור כאן ברשותך. פרופסור רפי קרסו, תודה לך על השיחה הזו, מומחה למדעי המוח ומערכת העצבים מאוניברסיטת בר אילן ויועץ מדעי של חברת IMC. תודה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית, סיכום, שבוע חגיגי.
איך זה שלושה שיודעים כשאנחנו שניים באולפן?
אבל יש תמיד מומחה.
נכון, שעולה בטלפון.
מצד שני, אתה בדרך כלל לא איתנו. זאת אומרת שעדיין, לא באמת תיקלתי אותך.
לא פתרת את המשוואה.
לא, ממש לא. איך אתה, יונתן גאט, עם ציפורי הוויקה?
אני נהדר עם ציפורי הוויקה.
ציפורי הוויקה?
כל פעם שאני שם את השעון מעורר בבוקר, הוא ישר צורח, וויקה. זה שעון יפני כזה, אין לו את בסוף, את האות.
מיד בתום
המשדר, זה לא פוליטיקלי קורקט.
לרכוש את השעון היפני של יונתן, כבר מוכר פה מרצ'נדייז. ציפור הוויקה, אגב, היא מאוד מזכירה תרנגולת, כי היא לא מסוגלת לעוף, היא חומה אמנם, שווה לכם לראות תמונה שלה. היא חיה בניו זילנד, אבל בניו זילנד אין הרבה טורפים לציפורים, ולכן היא פשוט הולכת, אין לה שום צורך להתמודד עם תעופה. אבל מתברר שהקרבה לבני האדם הפכה את ציפורי הוויקה לעצלניות מאוד, והן הפסיקו לפזר זרעים, להפיץ זרעים.
ואז יושבים עם בירה מול הטלוויזיה, ומפצחים צ'יפס.
בירה לא קהילה כמובן, בקיצור, אכלנו אותו בגדול, והרסנו את הציפורים, את הטבע, ואת הכל, כפי שעלה מהשיחה שערכנו עם הצפר יונתן מרב, מהחברה להגנת הטבע, הנה.
שלום, בוקר טוב.
טוב, בוא למד אותנו מעט על הציפור הזו שעדיין לא הצלחתי להבין איך מבטאים את השם שלה. וויקה או וויקה?
וויקה.
כן, זהו, תיארתי לעצמי שזה וויו. אוקיי.
כן, זה וויקה. וויקה היא ציפור מאוד מעניינת, מעין תרנגולת שמנמנה וחמודה, אכן נטולת יכולת תעופה, שחיה בניו זילנד. ניו זילנד יש הרבה ציפורים שלא יכולות לעוף,
כי אין שם טורפים, אני משער, נכון?
בדיוק, אבולוציונית אין להם יותר מדי גורמים שמסכנים אותם. והוויקה, כל מי שטייל בניו זילנד נתקל בוויקה. זו ציפור מאוד סקרנית, מאוד ידידותית לאדם, עד כדי טיפשות ממש. היא פשוט לא שמה עלינו ולא רואה בנו שום איום, והן למדו לחיות בעצם על שיערים של מזון. התפריט שלהם מאוד מגוון, הם בטבע הן באמת אוכלות מגוון של זרעים, גם זרעים גדולים וקשים שאף ציפור אחרת לא נוגעת בהן, ובכך יש להם חלק מאוד חשוב בהפצת הזרעים של העצים הספציפיים האלה. אבל כמו שאתה אומר, הם למדו, ראו כי טוב, הן לא צריכות להסתובב יותר מדי, אלא פשוט באות לאיזשהו אתר קמפינג, כמו הרבים והמסודרים מאוד בניו זילנד, ולמדו שהאוכל מגיע אליהם בעצם, הן לא צריכות לשוטט יותר מדי.
כן, הרבה מאשימים באמת, טוב, במקרה הזה, אלה לא אנשים שמאכילים את הציפורים, אלא זאת תולדה של החבירה שלהם לבני האדם, אבל יש הרבה שגם מבקשים שלא להאכיל, למשל בעלי חיים באזורים עירוניים, כדי לא להפר איזשהו איזון וכו'. יש בעיה עם שינוי הרגלים של בעלי חיים.
זה בעיה מאוד חמורה, זה למעשה נגד חוק הגנת חיית הבר להאכיל חיות בר, וזה יוצר להם מגוון עצום של בעיות. לא מזמן קראנו על קיפודים בערים.
נכון.
שנהיו שמנמנים מדי לבריאותם, בגלל שהם תלויים בעצם אוכלים אוכל של חתולים, שמאכילי חתולים למיניהם משאירים בחוץ. וזה רק דוגמה קטנה, באמת. הוויקה היא ידועה כציפור אגרסיבית שפשוט באה וחוטפת אוכל. אם אתה פותח שולחן פיקניק יפה ולרגע מסובב את הראש, הוויקה קפצה על השולחן ועזרה לעצמה לארוחת בוקר. ובאמת המחקר הזה מראה שהן לא הפסיקו לגמרי לעשות את זה, כלומר הן לא הפסיקו את הפצת הזרעים לחלוטין, אלא המחקר מדד בעצם את המרחקים שהן הולכות בכדי להפיץ את הזרעים, ואם באופן טבעי הן היו הולכות עד מרחק של 2 קילומטר מהנקודה שבה הן אכלו עד הנקודה שבה הן בעצם הפרישו את הזרעים חזרה, הוויקות שנבחנו באזורי הקמפינג הלכו כולה 300-400 מטר, ובעצם הם אמנם כן עושות את התפקיד, אבל בצורה עצלה בעצם. העצלנות הזאת זה הגדרה טובה לזה שהם בעצם מקטינות ראש במה שהן אמורות לעשות מבחינת המערכת הטבעית, וזה בעייתי.
טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, צפר מהחברה להגנת הטבע יונתן מירב. תודה לך.
בשמחה, יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית, סיכום, שבוע
חגיגית.
האם אתה עושה ספורט, יונתן גת לשעבר ג'ט? אני דודו ארז.
אני משתדל.
אז אף פעם לא מאוחר להתחיל, וזו לא קביעה שלי, אלא כך קובע מחקר חדש של אוניברסיטת ברמינגהם, לפי המחקר...
ברמינגהם.
Yes, אנשים מבוגרים שמעולם לא התאמנו במסגרת תוכניות אימון ממושכות, הם בעלי יכולת לבנות מסת שריר זהה, ליכולתם של ספורטאים מקצועיים באותו גיל.
באמת?
אז תגיד, התקשרו לסבא, התקשרו לסבתא.
אי פעם ראית בן אדם מבוגר שלא עושה פעילות, לא עושה התעמלות, כי תמיד רואים בים מלא 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 כאלה.
כן, אבל...
נראה שכל בן אדם זקן.
בים מתרכזים כל מי שעושה פעילות. אני יכול לתת לך כדוגמה את סבתי, שחיה, האמת, חיים ארוכים ויפים עד גיל 85.
ללא פעילות גופנית?
פעולה אחת היא לא עשתה. אבל שוב, כמובן שעדיף לעשות ספורט. הנה השיחה שערכנו עם הפיזיולוגית של המאמץ ומנהלת מכון שיקום הלב בבית החולים הדסה, הר הצופים, דוקטור יעל מלמוד.
כן, לא מובחה.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך מה המשמעות המחקר הזה, מלבד זה שהוא באמת נוטע תקווה ברבים שלא מתאמנים, זאת אומרת שלא רק שלא מאוחר, אלא שתמיד אפשר להתחיל וזה בסדר?
כן, האמת שאני מסכימה עם כל מילה, על אף שלא הייתי... בונה את כל התיאוריה הזאת על סמך דווקא המחקר הזה. יש לא מעט מחקרים שמראים את זה. המחקר הזה הספציפית שעליו אתה מדבר, הוא אכן הראה שבעצם אנשים מבוגרים שלא התאמנו מעולם הצליחו, לא יודעת אם לפתח מסה שריר, כי בעצם הם עשו בדיקה מאוד, הם עשו בדיקה חד פעמית של איזה חלבון שבונה שריר, וראו שבאמת יכולת ה... סינתזה של החלבון הזה באמת הייתה זהה לאנשים שהיו מאומנים. אבל אנחנו צריכים לזכור שבאמת במחקר הזה לקחו מעט מאוד מטופלים, בעצם היו להם 15 מבדקים במחקר, 8 בקבוצה של הלא מאומנים ו7 בקבוצה של המאומנים, כך שקשה מאוד להסיק מסקנות מ-15 אנשים לאוכלוסייה שלמה. המחקר הזה גם בדק בעצם משהו מאוד ספציפי, כלומר הם לקחו אנשים ועשו להם איזושהי בדיקה של ביופסיית שריר והסינתזה של החלבון הזה כמו שאמרתי קודם, אבל הם לא בדקו את זה לאורך זמן, זאת אומרת שצריך לעקוב אחרי מספר אימונים, מספר חודשים של אימונים ובאמת לבדוק אם השריר גדל. הם בדקו בעצם רק את החלבון הזה, אז בהחלט צריך לקחת בחשבון את כל הדברים האלה כשקוראים מחקר עם השלכות כל כך משמעותיות.
טוב, אז ככל הנראה המצב הוא יותר מורכב ממה שאנחנו הצגנו, אבל עדיין כן אפשר לשפר את היכולת הפיזית וכן לבנות איזושהי מסת שריר מסוימת, אם אנחנו מתחילים בכל שלב כנראה, נכון?
חד משמעית, כן.
כן.
אנחנו יודעים בעצם שאנשים ככל שהם מתבגרים, אז ישנן תופעות רבות לגוף שלנו. אנחנו מאבדים באמת מסת שריר, אנחנו מאבדים כ-30% ממסת השריר שלנו.
שמה זה אומר לאבד מסת שריר? אז מה זה הופך להיות או מה קורה לנו?
זה אומר שהשריר שלנו בעצם קטן עם השנים. הוא ממש, השריר שלנו בנוי מכל מיני סיבים, שהסיבים האלה קטנים, ובפועל מה שזה אומר שאנחנו מאבדים היכולת שלנו לתפקד. הרי מסת השריר שלנו היא זאת שאחראית על הפעולות היומיומיות שלנו. אם זה לקום מהמיטה, לפתוח דלת, לעלות מדרגות.
זה אומר שעדיף לנפח את השרירים כשאנחנו צעירים, ואז נאבד פחות, או לפחות לא תהיה משמעות גדולה לאיבוד מסת השריר כשאנחנו נהיה מבוגרים יותר?
אז לאו דווקא לנפח, באמת אנחנו מדברים פה על איזושהי... יכולת של שספורטאים עובדים עליה כמו הבאדי בילדר, שאנחנו מדברים על ניפוח שריר, אנחנו מדברים אבל כן על שמירה של מסת שריר והיכולת הסיבולת השריר, יכולת השריר להמשיך לתפקד לאורך זמן. וכן, אתה צודק שבאמת ככל שנתחיל מוקדם יותר אנחנו נהיה מסוגלים בעצם לפתח יותר מסת שריר והירידה תהיה קטנה יותר. אבל יחד עם זאת, זה נכון שבאמת אנשים מבוגרים, גם אם הם לא היו פעילים מעולם, ויתחילו פעילות כלשהי, אם זה פעילות באמת לפיתוח מסת שריר, או לפעילות אירובית, שהיא לא פחות חשובה אם לא יותר, אז הם יוכלו איפשהו, לא נגיד לבטל את ההשלכות עם הגיל, אבל בהחלט לעכב אותן. כלומר, גם אנשים מבוגרים שעושים פעילות ולא היו פעילים לפני כן, יכולים לשפר את היכולת התפקודית שלהם, אם על ידי כוח ואם על ידי אירובית, כלומר היכולת של הלב שלנו לספק יותר חמצן, והיכולת של השרירים שלנו לנצל יותר חמצן, אז אנחנו נוכל בעצם לעכב את ההשלכות הכל כך חמורות שיש לנו עם הגיל. תיקח לדוגמה, כל אדם שלא יעשה שום פעילות שהיא, עד גיל 80 הוא בעצם מגיע למצב, אם הוא לא יעשה שום פעילות, הוא יגיע למצב שהוא בקושי יוכל לקום מהמיטה. והדבר הזה שבא לידי ביטוי מה שנקרא בצריכת חמצן שלנו, יכולת של הלב שלנו לספק חמצן והשרירים לנצל אותו, הדבר הזה הוא מאוד חמור ומשמעותי, כי אנחנו מאבדים ממש את היכולת לתפקד, מה שגורם גם לתחלואה ולתמותה בגיל יותר מוקדם. ולכן ברור שאם נתחיל בגיל מוקדם ונהיה פעילים כל החיים, אנחנו נוכל למנוע ולהוריד את הסיכון למחלות כלשהן ולתמותה בגיל מבוגר יותר, אבל גם אנשים שלא היו פעילים יוכלו, אפשר להגיד אפילו להציל את עצמם על ידי הפעילות הזאת שיתחילו בגיל מבוגר, ובעצם לעכב את הירידה, את המשך הירידה הזאת, ואפילו להגיע לערכים מאוד מאוד יפים בהתאם לגילם.
טוב, אז אני, לצערי, חברים צריך לעשות, וחברות כמובן צריך לעשות ספורט. אין מילות מזה. אין מחקרים שמוכיחים, כן, משהו הפוך. אנחנו מחכים, אבל לא מגיעים כאלה. תודה רבה לך, דוקטור יעל מלמוד, מבית החולים הדסה, הר הצופים. תודה לך.
בשמחה. תודה, יום טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אנחנו בעצם הגענו לסיומה של השעה השנייה שלנו. כן, כן, זה עבר מהר. אז האיש שלנו בהוליווד, יונתן גטלה, שעבר ג'אט, שנמצא כאן, הוא מקשיב בקשב רב לשיחות שערכנו השבוע. אתה חמוש בשלל המלצות מה אפשר לעשות בסוף השבוע הזה.
אז המלצתי לך מקודם על דוקומנטרי על גולדה מאיר.
גולדה מאיר בסינמטק תל אביב במוצ"ש.
אז יש לי להמליץ לך דוקו מעולם אחר.
כן.
וזה נקרא להאיר את יוסי. וזה דוקומנטרי על יוסי בנאי.
ראיתי פוסטר כזה.
שביים אותו, כן.
שגם הוא דמות מרתקת.
דמות מרתקת מעולם אחר לחלוטין, עולם הביטור, התיאטרון.
ממש, כי הוא כותב מהמכונים, גשש.
בימי הגששים בחצי מה...
בעצמו שחקן, זמר, הכל.
הכל. כבר 13 שנה חלפו. אז מעבר לזה שהייתי ממליץ לכולם להיכנס לגיבור תרבות, לפודקאסט שאני מגיש יחד עם דוקטור דוד גורביץ' ודוקטור דן הרב, הקדשנו פרק שלם ליוסי בנאי בסוף השבוע הזה, ביום שישי ליתר דיוק למחר, ב-2 בצהריים, יוקרן דוקומנטרי שביים קובי פארג'
שהפך להיות לאחרונה...
שהפך להיות בימי, כן.
גם כן, צמנון רב זרועות בתחום הדוקו, נכון?
נכון, נכון. הוא מאוד מצליח, מאוד מוצלח, עושה דברים נפלאים. ומחר הסרט שיוקרן יהיה למעשה מורכב מהמון קטעי ארכיון נדירים של יוסי בנאי, והוא למעשה מספר את סיפור חייו בסרט. אז אפשר להגיד שזה יוסי בנאי, as he told it, מה שנקרא.
איך יצרו את זה?
הם לקחו רעיונות עם יוסי בנאי וקטעי ארכיון שלו, מספר את ילדותו.
זה לא מין דיפ פייק כזה.
לא, 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 לא הלבישו. זה דרך אגב, זה ז'אנר דוקומנטרי מאוד נפוץ בבריטניה בעיקר, וככה עשו לפיטר סלרס שמספר את סיפור חייו בתמונות. וזה מה שצפו להיות מחר. מחר, בשעה 2 בצהריים, בסינמטק תל אביב, להאיר את יוסי, זה נקרא.
טוב, אנחנו מודים לך על ההמלצות. האורך שלנו, רז חסון, עורך את המשנה, אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני, די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה לשלומי בנתיה, תודה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישום הנחדש של כאן וגם בספוטיפיי. שבת שלום, סוף שבוע נעים, אנחנו יהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה של שלושה שיודעים. כאן תרבות, 7 בבוקר, תודה לך, יונתן גט לשעבר, ג'אט, אתה כבר לא איתנו.
נצפתו.
נצפתו, בפרצי, אורבים לך.
תודה, דודו.
להתראות סוף שבוע נעים, תודה.
סוף שבוע נעים.